שלושה שיודעים.
שלום שלום, בוקר טוב, חמישי שמח. הנה שתיים שיודעות כאן באולפן, התוכנית של רשת כאן תרבות בתדרים 104.9, גם 105.3. אנחנו נדבר על פוליטיקה וילדים, ואנחנו נעמיק בעולם הזה של חדשות, גם למבוגרים קצת, כדי שככה יהיה לנו לאן להשוות את הנתונים שאנחנו נפרוס בשעתיים הקרובות, אבל גם ובעיקר לילדים. אני גיל מרקוביץ' כאן באולפן, תלווה את השידור יחד איתי, דוקטור מיכל אלון תירוש, פסיכולוגית חברתית, חוקרת ילדים ומדיה, מהמכללה האקדמית עמק ישראל. היי מיכל, יש לנו הרבה על מה להספיק, ומיכל, אני רוצה שככה נתחיל ממש מהדילמה שמונחת בבסיס המחקר שלך, שזאת דילמה רצינית, האם בכלל צריך לייצר תוכן חדשותי לילדים וילדות?
אז זו באמת דילמה מאוד מאוד גדולה, והיא בעצם הבסיס לרוב המחקרים ולרוב העבודה שלי בנושא. הדילמה היא סביב באמת הסוגיה אולי היותר בסיסית של אפילו האם ילדים צריכים להיחשף לחדשות באופן כללי. כלומר, לא רק האם צריך ליצור תוכן מיוחד בשבילם, כי כשיוצרים תוכן מיוחד בשבילם, אז אנחנו יוצאים מתוך נקודת הנחה שכדאי שהם יצריכו חדשות.
נכון.
וזה לא מובן מאליו.
לא תמיד נקודת ההנחה, נכון.
נכון, הרבה פעמים הורים, יצא לי לראיין הורים, מעדיפים לא שהילדים שלהם לא יחשפו לחדשות. הם אומרים, מה אני צריך את הצרה הזאת? יש שם דברים מפחידים, יש שם דברים שלא רלוונטיים לילדים, שלא מעניינים ילדים.
כן.
אז הסוגיה היא, האם ילדים בכלל צריכים לחשף לחדשות? אולי נתחיל מזה.
נכון.
מעצם זה שיש תכנים של חדשות לילדים, שיש תוכניות כאלה, אפילו בארץ, יש כיום משהו כמו 3 תוכניות של חדשות לילדים, אז
יפה.
כנראה שהתשובה של רוב האנשים היא כן.
כלומר שהם כן צריכים להיחשף.
שהם כן צריכים להיחשף.
הילדים עצמם, מישהו שואל אם זה נגיד נושא שמעניין אותם, משהו שהם היו רוצים ורוצות לשמוע עליו?
הרבה שואלים, והשאלה אני חושבת, ושוב, כאן אנחנו נגיע אולי לאיך חוקרים את כל התחום הזה של ילדים וחדשות, זה איך שואלים ילדים. כי אם את שואלת ילדים ככה בספונטני, באופן כללי, את שואלת אותם, אתם אוהבים לראות חדשות, זה מעניין אתכם חדשות, התשובה שנקבל היא, גיל, את יכולה לנחש?
כן, התשובה היא לא.
התשובה היא ממש לא, נורא משעמם, אני לא...
של מבוגרים ומבוגרות.
של מבוגרים, לא מעניין אותי, אוף החדשות האלה.
כן.
אבל אם שואלים קצת אחרת, והם יושבים ומדברים איתם, אז מגלים שילדים כן מתעניינים בחדשות, או בעיקר ילדים מתעניינים ורוצים לדעת מה קורה בעולם סביבם, ומה קורה במדינה שלהם.
רק נשמע הגיוני.
נכון. מה גם שהם גם ככה נחשפים. כלומר, אולי השאלה של האם לחשוף ילדים לחדשות היא בכלל לא רלוונטית, כי ילדים פשוט נחשפים לחדשות.
כן, אנחנו נשאלת השאלה גם איפה זה באמת פוגש אותם פיזית, איפה זה פוגש אותם, איפה החדשות, איפה הידיעות מצליחות להגיע לילדים ולילדות.
בכל מקום, בכל מקום. זה יכול להיות כשהם נוסעים ברכב עם ההורים ויש חדשות ברדיו ישראל, כל שעה עגולה, כן. ולפעמים גם בין לבין יש חדשות.
נכון.
אז קשה מאוד לפספס את העניין הזה. הם פוגשים את זה בכותרות של עיתונים, הם פוגשים את זה בטלוויזיה, במבזקי חדשות, בתוכניות חדשות שלפעמים ההורים צופים. הם פוגשים את זה באינטרנט, שבעצם...
גולשים ויכולים לקפוץ להם כל מיני...
קופצים להם כל מיני דברים. הם
כותרות.
נכנסים דרך... אתרים מסוימים, וזה תמיד מתחיל בחדשות, ודאי אתרים ישראליים. אז הם פוגשים את זה כל הזמן, וכשהם פוגשים את זה, יש להם שאלות, הם רוצים להבין, הם רוצים לדעת. זה טבעם של ילדים, ילדים הם חוקרים.
גם די קל להתקל בחדשות בישראל, אם אני לא טועה, אנחנו נחשבים לחברה צרכנית מאוד של חדשות.
מחקרים מראים שאנחנו, אם לא מספר אחד, אז בהחלט בין ה... מובילים בצריכת חדשות, כל העניין הזה שנראה לנו מאוד נורמלי ואנחנו מאוד רגילים עליו, של חדשות פעם בשעה. אני לא מכירה עוד הרבה מדינות בעולם, וזה לא אני אישית, זה המחקרים שיש להם חדשות ברדיו פעם בשעה.
כן.
אנחנו נחשבים מהמובילים, אם לא באמת מספר אחד, בצריכת חדשות בעולם. כן, אנחנו, חשוב לנו להיות מעודכנים, ובהמשך אחר כך נדבר האם אנחנו באמת מעודכנים מהחדשות.
בדיוק.
אבל
זאת נקודה מאוד מאוד חשובה, האם אנחנו באמת מעודכנים ומעודכנות, ומה אנחנו עושים עם זה, האם העדכון הזה, בהנחה שעברנו את, שלב, את השלב הראשון, ואנחנו נגיד שאנחנו מגיעות למסקנה שהחברה הישראלית מעודכנת, מה אנחנו עושים עם זה, האם זה באמת מממש את המטרה של לשמה בכלל כמה הרעיון הזה של חדשות, בטח בכזאת דחיפות. אני רוצה שרגע נתבונן, או אני אשאל את השאלה, מאיזו זווית אנחנו הולכות ל... להסתכל על השאלה הזו של חדשות וילדים. את בעצם פסיכולוגית חברתית.
נכון.
אז את חוקרת משהו שהוא תקשורתי, אז בואי תספרי לי קצת רגע בקצרה מה זה פסיכולוגיה חברתית, ואיך את מתבוננת על הדברים.
אז ההסתכלות שלי מעורבת, באמת, כי יש לי בעצם שני כובעים. יש לי את הכובע של הפסיכולוגית החברתית, ויש לי את הכובע של חוקרת תקשורת.
כן.
ובעצם שני התחומים הם קשורים. כי המטרה של פסיכולוגיה חברתית זה להבין ולהסביר ואולי גם לנבא איך הזולת, איך החברה משפיעה על על המחשבות שלנו, על הרגשות שלנו, על העמדות שלנו כלפי דברים, על ההתנהגויות שלנו.
כן.
זה המטרה של הפסיכולוגיה החברתית. והמחקרים בתחום הזה בעצם מנסים להבין מה משפיע עלינו, מה עובד עלינו, מה מרגש אותנו, מה מפחיד אותנו, וכך הלאה.
כן.
עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על התקשורת, תקשורת זה תחום שיש לו הרבה מאוד הגדרות, אבל אם אני לוקחת את ההגדרה שהכי מתאימה כאן, המטרה של התקשורת היא להשפיע. היא להשפיע על, על רגשות, על מחשבות, על התנהגויות.
זה בעצם ידע, עמדה והתנהגות, אלה בעצם
בדיוק.
רבדי ההשפעה.
כן, כל המרכיבים שבעצם אנחנו מדברים עליהם, כשאנחנו מדברים על בן אדם, חוץ מהמרכיב הביולוגי.
כן.
אז התקשורת מנסה להשפיע על הדברים האלה, והפסיכולוגיה החברתית היא התחום שמנסה להבין איך משפיעים על הדברים האלה ומה משפיע על הדברים האלה. הפסיכולוגיה החברתית בעצם עוזרת להבין את התקשורת. ולכן היום ברוב המוסדות האקדמיים בחוגי תקשורת מלמדים פסיכולוגיה חברתית. כי אתה מבין שכדי להיות איש תקשורת טוב, כדאי שתבין איך אנשים עובדים.
איך השפעות עובדות גם, כן.
איך אפשר להשפיע על אנשים.
יפה, אז בזה נתעסק, ואנחנו נתחיל עם שיר שלדעתי ככה מייצג הרבה ממה שנדבר עליו בחבר רבדים. אנחנו נפתח עם הכבש ה-16, כשיצאנו העירה לבקר את עוד אפרים.
כשנסענו העירה לבקר את עוד אפרים, זה היה בחורף לפני שנתיים. מאז גדלתי, כבר יש לי אופניים. כמעט שכחתי שפעם הייתי בן 3. רק האיש העני, עם החורים בגרביים, לא יוצא לי מהראש.
זה שההוא עם החורים בגרביים לא יוצא לו מהראש, זו דוגמה מצוינת לאיך אולי אי אפשר להסתיר דברים מילדים מילדות. הוא הסתובב ברחוב, ראה איש עם חורים בגרביים, אופ, הנה הפתח לשאול על עוני. נכון? לדבר עם ההורים על עוני או מצבם של אחרים בחברה, לא רק על עצמי.
נכון, נכון.
כן.
אי אפשר להסתיר מילדים שום דבר, אבל ילדים לא בכך מבינים את זה. אני חושבת שהשיר גם מאוד מבהיר שראיתי את האיש עם החורים בגרביים, ואולי הוא לא יוצא לי מהראש כי לא הבנתי את זה. אני לא מבין את ההשלכות של זה. ראיתי איש עם חורים בגרביים, אני ילד בן 3-5, אני לא זוכרת את הגיל שלו בשיר, ואני לא מבין מה זה, אני לא יודע מה זה, מעולם לא ראיתי לפני איזה איש שהולך עם חורים בגרביים, ואולי לא שאלתי, ואולי לא הסבירו לי. זאת אומרת, כדי לדבר על עוני, צריך להבין שחורים בגרביים מסמל עוני.
נכון. זה מתחיל משאלה שילד מציב בפני הוריו, ואז זה יכול להתגלגל. ודאי שהוא לא מגיע ושואל, מה זה עוני או...
כן, לא, אבל... ילדים יותר גדולים יוכלו לעשות את ההסקה הזאת, ולהבין שחורים בגרביים זה עוני. וילד צעיר, הוא יראה את החורים בגרביים, וכנראה שהוא ישאל את ההורים, למה לאיש הזה יש חורים בגרביים? וזה קצת כמו לשאול, נגיד הילד רואה משהו בחדשות, למה יש טיל על היישוב הזה?
כן.
אוקיי? מה, או מי יורה טילים? ואז השאלה היא איך הורים מתמודדים עם זה, או במקרה שלנו, איך אמצעי התקשורת מתמודדים עם זה, האם הם אומרים, לא, טעית, אין חורים בגרביים?
אין טיל.
כן, אין טיל, או זאת אופנה חדשה, יש דבר כזה, או הבנת לא נכון, או האם הם מסבירים, וגם אם מסבירים, השאלה מה מסבירים,
בדיוק.
והשאלה היא איך מסבירים.
נכון. אז אנחנו באמת נעמוד על ההבדלים האלה, משום שאיך מסבירים למבוגרים ואיך מסבירים לילדים, זה שונה בפועל, בשטח, ואגב, לא בטוח שזה צריך להיות שונה. יכול להיות שנגלה שמה שאנחנו עושים ועושות לילדים יכול להתאים גם לחדשות של מבוגרים. רגע אחד לפני, אני רוצה לשאול אותך, יש המון שאלות שעולות בתרגיל המחשבתי הזה של ייצור תוכן חדשותי לילדים, נכון? מה נציג, מה לא? איך נציג, כמו שעכשיו אמרנו? אפילו הסדר, את סיפרת לי שככה חשוב, הסדר שבו נציג את הדברים. אז איך, כלומר, כשאת שואלת את השאלות האלה, איך אפשר לברר? את מסתכלת על מה שקיים ובוחנת איך כבר היום הדברים מוצגים, ומזה את לומדת איך צריך או כדאי, או שיש ספרות על השאלות האלה?
טוב, זו שאלה מצוינת. הצעת פה שתי אפשרויות, אולי גם וגם. אולי הדרך הנכונה לעשות היא גם וגם. בפועל מה שקורה זה שבדרך כלל זה תחום שמעניין יותר חוקרי תקשורת, ואז ההסתכלות היא על מה יש לנו ומה אנחנו יכולים להסיק מזה. כלומר, איך בפועל עושים את זה? מסתכלים על תוכניות של חדשות לילדים שיש בעולם, ובישראל, ומנסים להבין איך הם עושים את זה. מה בפועל הם עושים, מה הפרקטיקה, ואז לנסות להבין אם זה טוב או לא טוב.
כן.
דרך אגב, מסתכלים גם על החדשות, נקרא לזה פה חדשות למבוגרים, אבל זה בעצם החדשות הרגילות.
הרגילות, כן.
כי הן לא מיועדות למבוגרים. אם תשאלי מי שיוצר חדשות, זה מיועד לכולם. אז באותה מידה שילדים גם יראו את זה, וש...
כן? קהל יד, כולם זה קהל יד קצת מוזר, לא? אני לא בטוחה שאורחי החדשות יאמרו שהם היו שמחים שגם ילדים בני 8 יצפו בחדשות.
יכול להיות, אם הם יידרשו לסוגיה, אבל אני חושבת שבמחשבה שלהם השוטפת, זה החדשות, והן מיועדות לכולם. ויכול להיות שאם תשאלי אותם באופן ספציפי, הם יגידו, רגע, לא, בעצם זה לא מיועד לילדים. אנחנו לא חושבים על ילדים כשאנחנו יוצרים את זה. אבל להגדיר את זה כחדשות לילדים, זו הבחנה שאנחנו עושות כאן, בניגוד לחדשות, כחדשות למבוגרים, זו הבחנה בניגוד לחדשות לילדים.
כן, כן.
שאנחנו עושות כאן. כי בדרך כלל אנחנו פשוט מדברים על זה וקוראים לזה חדשות.
חדשות, נכון. זה החדשות המובנות מאליהן.
נכון, נכון.
אנחנו נדבר על אסטרטגיות שככה התחלת להגיד, שיש באמת כל מיני דרכים לייצר תכנים חדשותיים לילדים. אנחנו נדבר על האסטרטגיות האלה תכף, וגם מה את פוגשת בשטח, לעומת מה הספרות אומרת. אנחנו נראה איך את פוגשת את זה במחקרים שלך. רגע לפני, בכל שבוע מספרת לנו דוקטור מיכל חמולותם על חדשנות ברפואה, ומה שחוזר על עצמו בפינות הוא הדיוק אליו יכולה להגיע בינה מלאכותית, שזה כמובן תמיד בעבודה ותמיד בשיפור, תהליכי ליטוש, וגם יכולות עיבוד המידע, זה משהו שחוזר על עצמו. והפעם אנחנו נשמע את סיפורו של דוקטור גידי שטיין, שטעות אנוש גרמה לו לטלטלה ולחיפוש אחר פתרון. אז היי מיכל, מה שלומך?
שלום, בוקר טוב.
בוקר מצוין. את היום מספרת לי על טרגדיה שאולי תוביל לפתרון שאנחנו כולנו נזכה ממנו.
האמת היא שזאת כבר חברה שקיימת,
כן.
שכבר פועלת בארצות הברית, וזה באמת סיפור מאוד מרגש, כי גידי שטיין הוא רופא שהוא גם חנן מחשבים, הוא היה איש מחשבים קודם, והוא שמע באמת על מקרה כזה של ילד, שילד... 9 שנפטר, כי בגלל טעות ממש בהקלדה, טייפו.
אפילו לא באבחון?
כלום, בהקלדה. רצו להקליד משהו אחד, טעו באות, ואז הוא קיבל מדלל דם, ומאיזה נפילה בנאלית הילד נפטר.
אוי ואבוי.
כן, ממש סיפור שלא לא צריך לקרות. ואז הוא אמר לעצמו שזה לא יכול להיות במאה ה-21, מטעות הקלדה, והוא גם הלך וראה את הנתונים, מדובר בבעיה מאוד שכיחה. למשל בארצות הברית מ-4 מיליארד מרשמים בשנה, 8 מיליון הם שקועים. זאת אומרת, והטעויות הם לאורך כל השרשרת, כמו הדוגמה שנתתי בהקלדה, דרך ההספקה, דרך הנתינה וכו' וכו'.
כן, יש הרבה נקודות שהן, כמו שאת אומרת, בשרשרת, לטעות בהן, את צודקת.
אז זהו, אז הוא פיתח, אני תכף אספר על מה שהוא עשה, אבל אני כן רוצה לפתוח פה סוגריים. כי מסתבר, ככל שאני יותר ויותר עובדת עם ורואה את עולם הסטארט-אפים המדהימים של החדשנות הרפואית, שאנחנו שוק קטן. מדינת ישראל היא מעצמת חדשנות ומו"פ ופיתוח, אבל היא בכלל לא אזור להטמעה. ואז בעצם מי שנהנה מפירות החדשנות שלנו זה מדינות בעולם, שבמיוחד ארצות הברית, כמובן בשל גודלה וכו'. והרבה מאוד מהדברים האלה לא מגיעים בעצם למטופלים
גם אחרי השלב הראשוני של ההטמעה, המוצרים לא מגיעים אלינו בסופו של דבר?
כן, כן. אז בגלל זה, ופה אני רגע פותחת סוגריים למה שרציתי לספר לחוקם, פורום שנקרא פורום ריבוט, שהוא כולל משהו כמו 700 מהאנשים הכי בכירים בתעשיית הבריאות והרפואה.
כן.
ובעצם הוא שאל את עצמו איך הוא יכול לגרום לכך שמערכות הבריאות הישראליות ימשיכו ליהנות מהפירות של החדשנות בארץ, ימשיכו לתת טיפול ורפואה איכותית בתוך עולם שבו בעצם קצב השינויים עולה. מצד אחד זה העלויות גם של הרפואה היחסית מהתוצר עולות. ואחד הדברים ש... כן. עכשיו זה לא גם כל כך פשוט, תדעי לך, אני חברה בפורום ואנחנו יושבים על המדוכה, ואחד הדרכים הייתה באמת לעשות אחרות שנתית של מה שנקרא יוזמת הבריאות המובילה.
לגרום לאנשים לנסות את היוזמות שלהם כאן, על הקהל הישראלי?
לתת רוח גבית לכל האנשים שיש להם יוזמות יוצאות מהכלל. רוח גבית של האנשים המובילים מערכת הבריאות זה הכל. זה מפגישות עם בחירי שר הבריאות ובחירי המשרד, לדרך רוח גבית מול הקופות, קחו אותם, קופות חולים, אל תהיו, ומול המערכות הבירוקרטיות. יש תהליכים מאוד ארוכים בהטמעת חדשנות, שחלקם נועדו דרך אגב לשמור על מטופלים. זה לא מופרך, אבל... אז בתוך יוזמת הבריאות המובילה להפתעתנו הרבה הוגשו מעל 200 יוזמות, וזה היה ממש מפתיע.
כן.
והחברה של גילי שטיין, עכשיו אני אסגור את המאגר, דחתה במקום השני והמאוד מאוד מכובד, וזאת באמת חברה שבעולם רצים אחריה, כי מה שהוא עשה זה דבר נורא פשוט, הוא פשוט זה חוסך המון כסף, וגם תביעות משפטיות, לא רק חיי אדם. אז בעיני הפרט, כמובן חיי אדם זה דבר חשוב, אבל המערכות מאוד עסוקות גם בפן של התביעות וגם בפן הכלכלי.
איך הפטנט שלו בוחן את שגיאות ההקלדה שלי?
הוא בודק את זה, זה דורן נורא יפה, הוא בודק את זה על פי הסתברויות, הוא מסתכל על הרבה מאוד משתנים, והוא אומר, רגע, בואו נראה את כל הנתונים שיש לי, כולל באיזה מחלקה, איזה גיל, איזה זה, ונראה אם זה עושה שכל. למשל, אם תרשם גלולה למניעת הריון לגבר, ברור ש... נכון?
כן, זה קצת לא הגיוני.
כן, או אם ירשם טיפול באונקולוגי בילדים, במחלקת גינקולוגיה, וכך הלאה, וזה הרבה יותר משוכלל מזה, כי הוא גם הרבה פעמים... יש לנו מה שנקרא פוליפרמסי, ריבוי בתרופות לאנשים מבוגרים למשל, לוקחים 3, 4, 5, 6, 7, 8 תרופות, ואז גם פה טעויות יכולות להיות מאוד מאוד ערות גורל.
נכון, בגלל הקוקטייל.
בדיוק, שאחד לא מתאימה לשנייה, לא לשלישית וכו'. אז בעצם המערכת עובדת על הזיהוי של הלוגיקה בין המשתנים, ודבר מוסף שהוא עשה, שבעיניי מאוד מעניין, זה שהוא נותן נורא מעט התראות, אבל אחוז מאוד מאוד, ועשרות אחוזים מההתראות הן נכונות, באמת יש טעות. ולמה זה חשוב? כי מסתבר, כמו שאנחנו היום סובלים מריבוי התראות בסמארטפון, מסתבר שרופאים ואחיות כבר הרבה יותר שנים מזה, בבתי החולים סובלים, זה נקרא אלרט פתיג. כל היום יש להם צפצופים באוזניים מההתראות
עייפים מההתראות.
אי אפשר לסבול כזאת כמות.
כן.
ואז הם פשוט מתחילים להתעלם, להשתיק את המכשירים וכו'. לכן, בגלל שהוא בא מתוך, הוא צמח במערכת הבריאות, הוא היה סגן מנהל מחלקה בבית חולים ציבורי גדול, אז הוא בעצם מבין שהחוכמה היא לזהות אחוז מאוד גדול של הטעויות ולהטריע מעט. ואז מתייחסים נורא ברצינות, ואומרים, רגע, המערכת הזאת היא אחד משתי התראות שלה, באמת יש בו טעות.
וגם את הסינון של ההתראות המערכת עושה?
היא פשוט רמת הדיוק שלה גבוהה. אגב, אני רוצה להגיד לך עוד משהו על התראות שהוא רלוונטי לא רק לרופאים ואחיות ולבתי חולים.
מקשיבה.
וזה רלוונטי לך ולי ולכל אחד שעובד בכל מקום. מסתבר שההתראות האלה שמפסיקות לנו את התשומת לב, כי קיבלנו הודעה בוואטסאפ או בפייסבוק או משהו כזה, מורידות בין 10-15 נקודות ב-IQ.
מה? איך זה יכול להיות?
איך זה יכול להיות? מסתבר שהן פשוט קוטעות את הריכוז שלנו, ומפריעות לנו במה שנקרא חשיבה עמוקה, חשיבה שדורשת העמקה, וכל ההסחות הדעת האלה, הרי אם את עושה, צריכה ללכת לסופר, את לא תלכי כל פעם שחסר לך מצרך, נכון? את מבינה שזה לרדת, להיכנס לאוטו, לנסוע לסופר,
ברור, אני עושה את זה באופן שחסך משאבים.
נכון. אז מסתבר שכל צפצופון כזה שבגללו אנחנו מפסיקים את מה שאנחנו עושים, זה גוזל לנו כמות של אנרגיה, ממש כלכלת אנרגיה ותשומת לב ושכל, שהיא יותר גואה מאשר אם היית הולכת לסופר, כל מה שראה לך דבר שחסר. ולכן היום יותר ויותר חברות למשל, אומרות לאנשים תפסיקו לענות למיילים, זה לא עוזר לעבודה, תעשו יום שקט.
מדהים.
מדהים. אז עכשיו תחשבי אותו.
אז עולם הרפואה קל וחומר צריך להיות הראשון שמוצא לזה פתרון.
לא רוצה כל היום שיצפצפו לרופא שלך בראש כל מיני צפצופים.
נכון.
שבדיוק שהוא צריך להבחן את הדבר החשוב שבעתיו הגעת, ירד לו 10-15.
או אפילו בדיוק שהוא צריך להסביר לי מה יש לי.
אבל מיכל, אני יכולה לשאול שאלה?
ברור.
מעניין אותי איך בדקו את זה, איך בדקו שזה באמת מוריד IQ?
אז אני חייבת להגיד לך שאני לא יודעת לענות לך על זה, זו שאלה מאוד מעניינת.
אוקיי.
זה הופיע בספר ניהול של מישהו בשם רון פרידמן, ואחר כך מצאתי את זה בעוד מקור אחר, ששם ציינו בדיוק את המספר הזה, ולהגיד לך בדיוק את המתודולוגיה המחקרית, אני לא יודעת, אבל זה בשני מקורות מהימנים עליי צוין, וזה נורא מעניין באמת, כי אני שאלתי את עצמי.
מדליק הזה, כנראה שמיכל תבדוק את זה, מיכל פה שבאולפן, אתן שתי מיכל.
כן, מיכל, זה משהו שמעניין אותך?
מאוד מאוד מעניין אותי, כי זה מתקשר גם לתחומים שלי, של ילדים בעצם ומדיה וטכנולוגיה, ואני פתאום, מה שעולה לי בראש זה יודעים שבעצם מכשירים סלולריים וכך הלאה פוגעים בעצם בשינה, ואולי הסיפור הזה עם ההתראות שהרבה מאיתנו משאירים את הסמארטפון לידינו בלילה, יכול להיות שזה קשור גם לפגיעה בשינה שיכולה גם לפגוע בתורה ב-IQ, כלומר יכול להיות שיש פה איזשהו משתנה שמתערב בעניינים.
מעניין, בבקשה, הנה השאלה הבאה למחקרים, הגורם הבא שיש לקחת את החשבון.
שינה איכותית זה דבר קריטי.
ברור.
אז אני חושבת שזאת בהחלט, זה בהחלט דבר מעניין לבדוק אותו.
ודאי. דוקטור מיכל חימולותם, אני רוצה להודות לך, זו הייתה פינה מרתקת, ואני ממש ממש מקווה שהפטנטים האלה שמדברת כאן ילכו ויהפכו נפוצים גם בחברה הישראלית בשימוש שלהם, ואנחנו גם נזכה לפתרונות האלה.
ואת הרעיון עם גידי, את יודעת ששומעים היום בסטטוס קופ בשידור ישיר ו...
מצוין, אז בשעה 3?
שידור חוזר, כן.
שידור חוזר בשעה 3. מצוין, נכון. כמובן שהתוכניות של סטטוס קופ זמינות בכאן אודי. תודה רבה, מיכל. מומחית לחדשנות רפואית. להתראות. אז אנחנו חוזרות ל... זה מדהים מה שאמרת, אגב, שבעניינים של שינה אפשר ככה לבדוק אם זה גורם מתערב. זה משום שאנחנו משאירים את הפלאפון על... לא, אבל האם זה רלוונטי אם אנחנו על שקט או לא על שקט? אולי אנחנו alert, כאילו מרגישים דרוכים בעצם זה שיכולה לצוץ לנו איזו הודעה.
אז מה שמחקרים ככה מראים, שעצם ההבהוב הזה של הטלפון כשנכנס את ההודעה, זה לא משנה אם הטלפון שלך על שקט או לא, האור הכחול הקטן הזה ש...
הוא כבר גורם הנזק.
נותן זה עצים, כן, שפוגעים בשינה. צריך לשים את הטלפון רחוק, 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 הפוך.
כבר יצאנו עם איזה טיפ מעשי. ואנחנו התחלנו לדבר על מה הספרות לעומת מה השטח יכול ללמד אותנו על התכנים החדשותיים שאפשר לייצר או שכבר מיוצרים לילדות ולילדים. אז בואי תספרי לי קצת על זה.
אז אם רגע נמקד את זה באמת במשהו יותר ספציפי על איך לעשות חדשות לילדים, ופה אני משלבת גם את המחקרים מהשטח וגם את ההמלצות בעקבות המחקרים מהשטח ובעקבות ספרות, אפשר לדבר בגדול, כשאנחנו עושים חדשות לילדים, על שתי אסטרטגיות מרכזיות. שאפשר למצות את זה במושגים לרקח, שזה בעצם לעדן ולהסביר. כשהרעיון הוא בעצם שכשאני יוצרת חדשות לילדים, בהשוואה לחדשות רגילות, לחדשות למבוגרים, אני צריכה קודם כל לרקח את הדברים, לעדן את זה. לא לעשות את זה כל כך כבד, מפחיד, דרמטי, כמו שעושים חדשות בדרך כלל.
איך אני מרקחת? בבחירת המילים, בתמונות בהנחה שזה, שאלה חדשות טלוויזיוניות או אינטרנטיות?
הכל. גם אפילו בבחירת המגיש או המגישה. זאת אומרת, לבחור מישהו שלא נתפס חמור סבר מאיים, שנתפס הרבה יותר ידידותי, אולי הבאי, חייכן. לא הבהימה, המקום כן, גם עוטף ומחבק, מקום חברי כזה של מדבר בגובה העיניים עם הילדים. לבחור מין מגיש כזה, אם אני מסתכלת בישראל על מגישים של חדשות לילדים, אז אנחנו מדברים למשל על גיא זוהר, על קובי מחט, על אנשים, גיל קופאץ', כן. אנשים שהם באמת ככה פרנדלי לילדים, שיכולים לדבר בצורה נעימה, עם חיוך, לפעמים עם קריצה, שמדברים על ילדים בגובה העיניים. וזה מאוד לרקח, בניגוד אם תסתכלי בחדשות רגילות, אפילו על הבעות פנים של המגישים והמגישות, את תראי פרצופים רציניים, אני עושה עכשיו כזה, פרצופים רציניים, פרצופים חמורים.
יוצא לך גם הקול הזה.
זה יוצא מן קול רציני. אני ממש, ילדים ממש ציטטו את זה, כששאלתי אותם על חדשות, הם ממש אמרו, לא לדבר איתנו, תשמעו, דבר היום ונורא קרה, וככה וככה, ואתם לא תאמינו איזה אסון. לא לעשות את זה. ילדים ממש אמרו לי, וחיכו את המגישים, זה היה מדהים בעיניי.
אולי גם לנו זה יהיה יותר נעים עם המגישים והמגישות של התכנים בלב הכי קשים האלה יהיו באמת קצת פחות חמורי סבר.
אז לעשות פה ספוילר, אולי להמשך שיחתנו.
תספיילרי.
מחקרים שבדקו הבנה של מבוגרים, איפה מבוגרים מבינים יותר, באיזה סוג חדשות מבוגרים מבינים יותר, ומה נחמד להם יותר לצפות, ונתנו להם חדשות רגילות וחדשות לילדים, מבוגרים יותר נהנו ויותר הבינו מחדשות לילדים.
יותר נהנו, קל, אני מבינה למה. יותר הבינו, זה כבר ממש מעניין.
יותר הבינו את התכנים, או לפחות דיווחו שהם יותר הבינו, אני חושבת כן. שגם עשו להם מבחני ידע ממש, יותר הבינו בחדשות לילדים.
מדהים.
כן.
אנחנו נסביר את זה בהמשך גם. זה לא רק זה, אגב, לא רק המגיש או המגישה, יש הרבה מאוד אלמנטים, אנחנו רק מתחילות לפרוס אותם. ומה עוד?
אז זה מתחיל מהמגיש והמגישה, וזה ממשיך באמת באיך מעבירים את התכנים, אם אני הולכת רגע לאסטרטגיה של לרקח ולעדן. וזה אומר באמת להעביר את התכנים בצורה יותר רגישה, פחות דרמטית. אם אנחנו מדברים על טלוויזיה, ואני מדברת על טלוויזיה, כי היא עדיין נחשבת כמדיום המרכזי בהקשר של חדשות, אז נגיד למשל בוויז'ואלס, זאת אומרת, בתמונה החזותית שאנחנו רואים, בטלוויזיה יש תמונות, צריך לבחור איזה תמונות אנחנו מראים.
במקביל לסאונד, למה שאנחנו שומעים ושומעות.
כן, במקביל לתוכן המילולי, גם בתוכן המילולי צריך מאוד לברור מילים, להחליט מה אומרים ומה לא אומרים. במקום להגיד פיצוץ, היום ונורא לדבר על פיצוץ, אנחנו מכירים בחדשות פיצוץ שהסעיר או שנשמע בכל רחבי העיר, אז בואו נוריד את מילות התואר, בואו נדבר על פיצוץ שהתרחש בבניין בעיר או ברכב. לרקח, לעדן, ולא חייבים להראות את הפיצוץ, גם אם יש לי, או רצח לצורך העניין, בסדר? עוד קירה. גם אם יש לי מצלמות הבטחה שתיעדו בדיוק את האירוע עצמו, ותיעדו את האנשים צורכים בבעלה ומתחילים לרוץ, תמונות כאלה עדיף לא להראות בחדשות לילדים.
יחד עם זאת, יש תיאוריה שאומרת שדווקא התמונה החסרה שלא מספרת לי את הסיפור המלא, נכון שלא חייבים לפאר את אירוע האימה עם עוד תמונות וכו', אבל כן יש גישה שאומרת שדווקא הצגת התמונה המלאה היא טובה יותר לילדות ולילדים, משום שחוסר הוודאות הוא בעצם מייצר פחד מוגבר, גדול יותר.
נכון, נכון. ופה אנחנו צריכים להבין שהרעיון הוא לעדן ולא להסתיר, כן. או לא למנוע. כלומר, כשאני מדברת על, בוא נגיד, על אירוע, על דקירה, כן. על אירוע דקירה. חדשות רגילות קודם כל יחגגו אם יש לנו תמונה של הדקירה עצמו. של הדקירה עצמה, של האירוע עצמו. חדשות רגילות יראו את זה אובר ואובר ואובר. זאת אומרת, יראו לנו כל פעם את הרגע, בגלל שזה אייטם חדשותי, זה קטע מדהים. אני יכולה להראות לך בלייב בדיוק את מה שקרה. וגם לנו הצופים, גם מהמקום של מציצנות, גם מהמקום של סקרנות, אנחנו אוהבים, אני לא יודעת אם זו המילה הנכונה, אבל אנחנו צופים.
מגורים או מתעניינים, מסתקרנים.
כן, בדיוק. מתפתים לראות את זה. ואנחנו צופים בזה, גם אם זה תמונות קשות. בדרך כלל, בחדשות, כשהמגיש או המגישה אומרים, תכינו את עצמכם, התמונות הבאות הן קשות, רוב האנשים נצמדים למסך ולא נסוגים ממנו. כן, זה עובד נפלא.
זה עושה תפוך את ההפך.
אז בעוד בחדשות רגילות, אנחנו נראה את האייטמים האלה בחדשות לילדים, אולי עדיף לא להראות את האייטמים האלה, אולי לא עדיף, גם אם יש לי תמונות של הדקירה, לא להראות את הדקירה.
כן.
ולא להראות את הצעקות של הבעלה של האנשים מסביב. כן להראות את המקום, להראות תמונות של המקום. כן, אולי להראות תמונות של הבן אדם, של מי שהיה מעורב בעניין.
אבל לא בהכרח את הפעולה עצמה.
בדיוק. זאת אומרת, אני לא, כן להראות איזושהי תמונה שהיא רלוונטית, כדי שלא תהיה תמונה חסרה, כי התמונה החסרה הרבה פעמים זה כמו האיש עם החורים בגרביים. כשלא מסבירים לי למה יש לו חורים בגרביים, שדיברנו עליו מקודם בעקבות השיר של יונתן גפן, אם לא מסבירים לי למה יש חורים בגרביים, אז אני אמשיך לחשוב את זה כל הזמן, ואולי אני אדמיין לי דברים איומים ונוראים. אולי בא דרקון ענקי ונשף לו אש על הגרביים, ילדים קטנים, בסדר? ולכן יש לו חורים בגרביים, ואז אני אפחד מדרקונים שעלולים לבוא ולעשות לי חורים בגרביים.
גם מי לקח לו את הנעליים? למה אני בכלל רואה את הגרביים
נכון,
שלו?
נכון, נכון. שזו סוגיה מעניינת בפני עצמה. צריך לדבר עם יונתן גפן ולהבין למה רואים לו את הגרביים. אבל ומה קרה אולי למכנסיים? והתמונה החסרה היא באמת משהו מאוד מהותי, ועדיף שהיא לא תהיה חסרה, ולכן עדיף כן להראות תמונות של המקום, או כן להראות תמונות של האירוע, אבל את יודעת מה? לרקח זה אולי להראות תמונות של האירוע, בלי להשמיע את הצעקות שמלוות מסביב, בלי להשמיע את הבומים, כשיש לך נפילה של טילים.
אז מה זה להסביר לעומת כל אלה? האם תראי, גם יכול להיות שאנחנו נעשה גם וגם, נעדן, ואז נצטרך למלא ביותר מלל עם המגישה החייכנית שלנו והחביבה והקורצת.
אוקיי, לא, היא לא חייבת להיות חייכנית ומגישה, וצריך לעשות גם פה איזון, כי ילדים...
כן, כמובן, היא לא happy, happy, joy, joy.
בדיוק, היא לא יכולה להיות happy, happy, fun, fun, כי ילדים, הם יבינו שזה מזויף.
ברור.
אבל היותר ידידותית והיותר בגובה העיניים, וזה הולך יחד, גם לרקח וגם להסביר. להסביר זה אומר לתת את פרטי הרקע. ולהבין שהאירוע הזה הוא לא מנותק, הוא לא נפל פתאום משמיים, אלא להבין את הקונטקסט. כי כשילדים יבינו את הקונטקסט ויבינו את ההקשר, אולי הם פחות יפחדו. כלומר, אם אני אומרת נפל טיל איפשהו, או היה או היה פיצוץ איפשהו, אז אני צריכה להסביר איפה זה. מאוד מאוד חשוב שאני אסביר איפה זה, גם על ידי תמונות, כדי שילדים יבינו שזה לא קרוב אליהם, זה לא קורה כל יום, שאני אתן את התמונה הכללית, שהם יוכלו לקשר את זה. בהחלט לתת פרטים, השאלה היא שוב, איזה פרטים אני נותנת, ולהסביר כמה שיותר, לא לתאר את זה כאם זה אירוע מתמשך, רצף. שוב, הדוגמאות הן שליליות, אבל אנחנו מדברות על חדשות. אז,
בדרך כלל, זה התכנים, אין מה לעשות.
אז זה בדרך כלל התכנים. וגם זה יותר קריטי כשמדובר בחדשות שליליות. בסדר? אז אם
כן,
יש לי...
כן, כל האלמנטים שאת מדברת עליהם, של עידון וגם של הסברה, הם בעצם יותר רלוונטיים כשאנחנו מדברות על דברים שקשים להבין אותם, שהם חריגים ממה שהילדים והילדות רואים בחיי היום-יום שלהם.
בדיוק, כי כשאני מדברת על זה של שהנסיך באנגליה התחתן, אז אין פה כל כך מה לעדן, אבל כן כדאי להסביר דרך אגב.
נכון.
מה זה נסיך, באיזה מדינות יש, האם בישראל יש לנו נסיכים ונסיכות? גם על זה אני מתכוונת, גם באירועים קשים, להסביר ברמה הזאת.
כן.
כלומר, אם היה אירוע דקירה, ואנחנו בתקופה שיש רצף של אירועים, למשל, אז להסביר למה קרה האירוע הזה, כדי שהילד יבין באיזה הקשר זה קורה, כדי שהילד יבין שזה לא שהוא עלול ללכת ברחוב, ופתאום מישהו יבוא וידקור אותו, שזה לא... פחות סביר שדבר כזה יקרה. להסביר, 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 כדי להפחית את החרדה של הילדים.
הצטרף אלינו באולפן רום עתיק, עורך הפודקאסטים של כאן, שלום לך.
היי גיל.
הבוקר בשעה 9:30 ישודר הפרק הראשון מהעונה החדשה של שיר אחד,
נכון,
אבל רגע לפני.
כי שמעתי שהתוכנית שלכם היום היא על חדשות לילדים.
נכון.
ובשבוע הבא יהיה פרק מיוחד של הפודקאסט שלנו, חיות כיס, זה הפודקאסט של הדסק הכלכלי, זה פודקאסט על כלכלה, ואנחנו עושים תוכנית.
פודקאסט על כלכלה מאוד מאוד בגובה העיניים. אפשר להבין הרבה דברים שאני לא בטוחה שאפשר להבין מהם, מקורות אחרים שמתעסקים בכלכלה.
נכון, ואנחנו מדברים שם על דברים שקשורים לחיים, כי כסף זה החיים, כמו למשל טיפים במסעדות, או למשל הגיהנום הקטן שקרוי למלא דוח מס הכנסה ליחידים, שאת מכירה את זה היטב, כמו שאני מבין. בקיצור, אז אנחנו עושים פרק מיוחד לילדים עם שאלות לילדים. וילדים שואלים את השאלות הכי טובות על כלכלה, האמת. כמו, נגיד, למה ילדה אחת, אלמה, חמודה, שאלה למה אני צריכה לעשות מטלות כדי לקבל דמי כיס? שאלה מאוד טובה.
נכון.
למה שמים את הכסף בבנק? למה לא לשמור אותו בבית?
גם חשוב.
נכון, נכון. ועוד שלל שאלות. אז זהו, רק הערץ עד זה שבוע הבא רק. אבל שמעתי שאתם מדברים על חדשות לילדים, ונראה לי זה כדאי להזכיר.
אתה סופר רלוונטי, משום שבאמת מיכל גם תסביר בהמשך יותר בשעה השנייה, איך החדשות הנוכחיות, מה שיש לנו היום, לא באמת מסביר לנו בצורה מיטבית על כל המושגים בתחום הכלכלה שהם מושגים קשים, ואולי ילדים שואלים שאלות שגם אנחנו דילגנו עליהם איפשהו וחשבנו שאנחנו מבינים ומבינות.
לגמרי, זאת אומרת, באמת השאלות, ילדים שלהם יש את השאלות הכי בסיסיות, והרבה פעמים אנחנו לא מבינים את השאלות, את התשובות.
הבסיסיות.
כן, כן, לגמרי. זאת אומרת, זה גם מושגים כל כך מופשטים, כמו ריבית כסף. מה זה, עכשיו, אפרופו כל הסיפורים, ביטקוין. ביטקוין זה מין מעשייה על הערך הפילוסופי של כסף.
נכון, וזה עובד, כי הם שואלים את השאלות, האם כסף הוא באמת רק המטבע הזה, או שהוא זיכרון של פעולות. וביטקוין מצליחים לייצר זיכרון של פעולות, ואולי כאן הדברים שמעניין לשאול על כלכלה.
לגמרי, אבל שיר אחד.
שיר אחד.
כן, אז יש לנו גם פודקאסט בשם שיר אחד, שבו כל פרק אנחנו לוקחים יצירה מוזיקלית אחת, ומספרים את הסיפור שמאחוריה, החל מתהליך הכתיבה, בתוך כל מה שקורה באולפן, זאת אומרת, גם משמעים סקיצות ומנתחים את הערוצים, אבל גם מספרים את המשמעות שמאחורי הטקסט אפילו. היו לנו פרקים עם שלומי שבן וחווה אלברשטיין ושלומי שבת, ואת הכל אפשר למצוא באתר של כאן. אבל אתמול העלינו פרק מיוחד לזכר אהובה עוזרי שמלאה שנה למותה, ובו אנחנו מספרים את הסיפור הבאמת מופלא של מעלי דממה. מעלי דממה זה שיר ששר שי צברי, והוא שר אותו אחרי שאהובה עוזרי איבדה את הקול שלה. והיא כבר לא יכלה יותר לשיר. והיא באמת, זה סיפור.
בעקבות אגב, זה לא איבדה את הקול שלה ככה.
לגמרי, כן, כן.
מחלה.
היה לסרטן בגרון, כן. והסירו לה את מיתרי הקול. ובאמת, הסיפור הכל כך מעניין פה בהיסטוריה של המוזיקה הישראלית, זה העובדה שאהובה עוזרי היא כמובן זמרת אגדית, והיא אחת האימהות המייסדות של המוזיקה המזרחית בישראל. אבל איכשהו היא זכתה להכרה באמת נרחבת דווקא אחר כך, כי דווקא אחרי שהיא איבדה את הקול שלה, כי פתאום הבחירים שבאומני ישראל התנדבו לשיר את השירים שלה, כמו אהוד בנאי ורונה קינן וחווה אלברשטיין, והדג נחש אפילו. זאת אומרת, היא הייתה מין, במשך הרבה שנים, מין סוד כזה, סוד גלוי, אבל פתאום בשנייה שהאומנים הגדולים ימצאו אותה, הקיים הקהל רחב הבין. עכשיו, הסיפור המעניין היא מעלי דממה, שזה באמת שיר מאוד זכור מהשנים האחרונות, זה ששי צברי הכיר אותה בתור פקיד שמכין לה קפה במשרדי חברת הקלטים.
גם היא זכרה אותו ככה כנראה.
לגמרי. אבל בהמשך התפתחה ביניהם חברות מאוד גדולה. בואו נשמע קטע מהתוכנית.
אי אפשר היה שלא להתרשם מהאופן שבו היא שרה. אני הייתי בדיוק אחרי טיול בהודו, ושמעתי את הודו בכל שאלה, אבל שמעתי גם את סבתא שלי, שמעתי מקוננות, שמעתי מוזיקה מזרחית שהכרתי, ואהובה היא יצירה ישראלית, היא משהו שיכולה לקרות רק פה. ואחרי שהיא נפטרה, אז רק לנגן אהבה, זה נשאר כצוואה שלה כזה. להיות שם, זאת אומרת, להיות ביכולת הזאת להעניק. לנגן את המוזיקה בשביל האנשים. תן לי לבוא
וללכת רק לנגן. זה מעלי דממה של שי צברי.
כן.
אז התוכנית משודרת ממש כמעט אחרינו, ב-9:30. וגם אפשר למצוא אותה באתר של כאן. וזהו, זה באמת
כאן סיפור. אודי.
כאן אודי. ואפשר מומלץ גם להזין באפליקציה החדשה שלנו, כאן אודי.
נכון. מה עוד אתם מתכננים ליצור בעונה הזו של שיר אחד?
אז יהיו פרקים עם דני רובס ואיזר אשדות ומוניקה סקס ועוד רבים וטובים שעדיין אסור לי לחשוף, אבל כדאי, תוכנית
כיפית. אבל הנה, כבר עשית ניים דרופינג של שלושה, זה אחלה.
זה מה שמותר לי.
רומטי, עורך הפודקאסטים של כאן, תודה רבה לך.
תודה, גיל.
איזה כיף. האמת שהפרק מקסים, אני כבר האזנתי לו באתר. אני
מתכוננת לפני שידור.
לא מחכה פה שאתם תשדרו את זה בתשע וחצי.
מקושרת, מקושרת.
לא, גם את יכולה, זה באתר, זה כבר די, התפרסם. מיכל, אני רוצה שאנחנו נספיק לדבר, התחלנו כבר ככה להשוות בין החדשות, אנחנו קוראות להן כאן בשעתיים האלה, למבוגרים ולמבוגרות. אני רוצה שנמשיך לדבר עליהם, כי הם באמת, החדשות שאנחנו רגילים אליהם, באמת יכולות לספר לנו הרבה על הפורמט הזה, ואיך היינו רוצות לתווך אותו עוד לילדים. אז למשל, עוד אחד הדברים המעניינים, זה שאנחנו עד עכשיו דיברנו על טלוויזיה. וגם החדשות שאנחנו מדברות לילדים, זה לטלוויזיה.
נכון.
אבל אנחנו צורכים וצורכות חדשות מעוד מדיום, נכון? שעיקרי אולי, שזה המדיום הכתוב.
נכון.
וכמובן שגם הרדיופוני, כן? לכל מי שמאזין ומאזינה לנו. זה מובן מעליו מבחינתי, אני מניחה את זה בצד כל שעה, אבל אני רגע אתייחס למדיום הכתוב. אז המדיום הכתוב, מעניין לגביו, זה שהשליטה של הצריכה נמצאת אצלי בתור צרכנית של המידע, השליטה נמצאת אצלי.
נכון.
בעוד שבטלוויזיה אני לא יכולה רגע לעשות פוז ולשאול את יונית לוי, מה? מה אמרת עכשיו? לא הבנתי, את יכולה לחזור על זה? לפרש לי? אז בואי תספרי לי על העניין הזה, כי זה ממש מצריך מאיתנו משאבים קוגניטיביים אחרים.
נכון, נכון. לכאורה, הטלוויזיה, כששואלים אנשים, איך אתה מתעדכן בחדשות, בסדר, היום זה סמארטפונים, אני רגע משאירה את זה בצד, אבל אם אנחנו משווים רגע בין הכתוב לבין הטלוויזיה, בעבר בעיקר היו שואלים אנשים איך הדרך המועדפת להתעדכן בחדשות, אנשים היו אומרים חדשות בטלוויזיה, מהדורת החדשות בטלוויזיה זה הדרך המועדפת אליי, ככה אני קולט הכי טוב את החדשות.
אבל... גילו שזה לא נכון.
גילו שזה לא נכון, כי גילו בעצם שבדיוק כמו שאמרת, המדיום הזה, הטלוויזיה, יש לו הרבה מאוד מאפיינים שהם מעולים, ויש לו הרבה, ועוזרים לנו להבין דברים, אבל יש לו כל מיני מאפיינים שמקשים על ההבנה. למשל, באמת מידת השליטה שלי, בקצב של התכנים, בסדר שבו מוצגים התכנים. כשאני קוראת כתבה בעיתון, או כתבה מקוונת אפילו עוד יותר טוב,
כן.
אני קוראת בקצב שלי. אני יכולה לדפדף, להעביר הלאה, או לעבור בין השורות בקצב שלי. אם אני לא מבינה איזשהו משפט,
אני חוזרת.
אני חוזרת אחורה. אם יש איזושהי מילה קשה שאני לא יודעת מה היא, נדלן, נסדק, כל מיני דברים
אני
כאלה.
אני פותחת ניו טאב, חלון חדש.
ומסתכלת, פותחת איזשהו מילון, פותחת ויקיפדיה, הולכת, אם אני ילד, אני הולכת ושואלת מישהו.
נכון.
או אם אני לא ילד, אבל יש מישהו לידי, אני הולכת ושואלת מישהו. יש לי זמן לעצור, לחשוב, לאבד בעין את, את המידע. בטלוויזיה אין לי את היכולת הזו. אני צוחקת שבעבר שהייתה צפייה משותפת, המשפט המקובל היה, ילד היה שואל שאלה, וההורה היה אומר לו, שלא נפסיד, אל תפריע.
נכון, כי זה עובר, זה חולף.
זה עובר, זה נעלם, ואם אני לא אשמע את המשפט הזה, אני לא אוכל לשמוע אותו אחר כך, זאת אומרת, אוקיי, אפשר להקליט, אבל כמה מאיתנו עושים את זה?
מי מקליט חדשות?
לא יודעת, אולי.
בלאו הכי במדינת ישראל עוד שעה הוא יפתח את הרדיו ויוכל להאזין.
נכון, אבל השאלה אם זה תהיינה אותן חדשות, את לא בהכרח יכולה לחזור מהדורת חדשות בין שעה לשעה, היא לפעמים השתנה.
נכון.
ולעומת זאת, הטקסט הכתוב, הוא כתוב, הוא שם, הוא נמצא, הוא לא זז. את יכולה לחזור אליו שוב ושוב, את יכולה לקרוא אותו בקצב שלך, את יכולה לחפש הסברים, את יכולה להחליט מה את קוראת קודם.
אז יש גם את זה לילדים, חדשות כתובות, שגם את זה חוקרים ובודקים אם ילדים מקבלים את זה טוב יותר מאת החדשות הטלוויזיוניות בשבילם?
אז יש חדשות כתובות לילדים, לצערנו עיתוני ילדים שבעבר היו יותר מהם היום יש פחות,
אבל אין אתרים שמחליפים אותם או תופסים את מקומם?
יש אתרים, אבל שוב, למיטב ידיעתי לא רבים, לא רבים. היה עדיף שיהיה יותר, שוב כי...
שמעתם? אנחנו קוראות לכם לצאת בכל קורא ולהתחיל ליצור תוכן לילדים כן. ולילדות בכתב.
בכתב, אבל זה, שוב, זו משימה שהיא מאוד מאוד קשה, כי בניגוד לכתיבה רגילה למבוגרים, שאת פשוט מתארת את האירוע, ואת לא צריכה לשים לב לכל ניסוח ולזהירות וכך הלאה, כמו שאמרנו מקודם, כשאני רוצה להעביר תוכן לילדים, אני צריכה לחשוב טוב טוב מה בדיוק אני כותבת ואיך בדיוק
נכון,
אני כותבת.
נכון.
ולכן זה יותר קשה.
טוב, אבל זה אתגר, ומי שמתעניין בתכנים האלה צריך פשוט לקחת את האתגר הזה בשתי ידיים ולצאת לדרך.
לגמרי, אני בעד,
לצאת
לגמרי.
לצאת לדרך. התחלנו בשעה הקודמת להסביר שהמדיום עדיין השולט, שממנו אנחנו צורכים וצורכות חדשות, הוא בעיקר המדיום הטלוויזיוני. ובכל זאת, אנחנו מגלות, מחקרים מגלים, זה לא את ואני פה בשעה הראשונה.
נכון, נכון, לא ניקח קרדיט.
כן, לא הספקנו לעשות כל כך הרבה בשעה הראשונה, אף על פי שהייתה מצוינת. מחקרים מראים לנו שהמדיום הזה, הטלוויזיוני, למרות שאנחנו מרגישים שאנחנו צורכים ממנו הרבה, לומדים ממנו המון, זוכרים, אנחנו זוכרים פחות ממה שאנחנו זוכרים כשאנחנו, למשל, קוראים ידיעה. כי אמרנו שאחד ההבדלים זה באמת שכשאני קורא את היכולת השליטה היא אצלי. האם אני מתעכבת על איזה מושג שלא הבנתי, האם אני רוצה להרחיב או רגע לעצור או לחזור ולקרוא איזו פסקה מאוד מורכבת וכולי. וזה מעניין משום שזה מעלה את השאלה מה המטרה של חדשות, נכון? האם זה רק לתת לי איזה בריף מהיר על מה שקורה? האם זה ממש היכולת שלי להבין את הידיעה? אז כאן אנחנו, אני רוצה שנתעכב על זה. מה בעצם המטרה?
אז זו שאלה מאוד מאוד טובה, ואני חושבת שכמו כל שאלה טובה, תלוי את מי את שואלת. זאת אומרת, את מי את שואלת מה המטרה.
כן.
אם נדבר רגע תיאוריה, אנשים שככה הגו במטרה של החדשות, אז הם יגידו שהמטרה של החדשות זה בעצם כלי לשימור דמוקרטיה. עכשיו, דיברתי מאוד מאוד גדול, בוא נבין למה אני מתכוונת. בוא נבין למה אני מתכוונת. למה נועדו חדשות? חדשות נועדו לעדכן אנשים מה קורה. בכל מה שקורה, לא. לא בכל מה שקורה. אם יש ידיעות שהן לא חשובות, הן לא יופיעו בחדשות.
כן.
ואז השאלה, מה זה משהו שהוא חשוב? משהו שהוא חשוב זה בדרך כלל משהו שהוא רלוונטי להבנה שלנו כאזרחים את מה שקורה במדינה. זה יכול להיות משהו ביטחוני, זה יכול להיות משהו כלכלי, זה יכול להיות משהו שקשור למוסדות המדינה, לאישים שעומדים בראש המדינה, זה יכול להיות חדשות חוץ, היחסים של המדינה עם מדינות אחרות. כל דבר שבעצם קשור ללהיות אזרח טוב במדינה.
כן.
מה זה אזרח טוב? מישהו שיודע מה קורה, למה הוא צריך לדעת מה קורה? כי בסופו של דבר, אזרחים פעם בכמה שנים צריכים לקבל החלטות.
מצופים להיות מעורבים.
כן. גם לבחור מי יעמוד בראש המדינה, וגם להיות מעורבים, להשתתף בהפגנות, להשתתף בוועדות, להשתתף בארגונים.
גם הבחירה, נגיד שאני הולכת רק על האלמנט של הבחירה, פעם באמור להיות 4 שנים.
נכון.
אז גם זה סוג של מעורבות, וזה אחת המעורבויות שהכי מייצגות את הדמוקרטיה, הכי מדברות את הדמוקרטיה.
נכון. עכשיו, אם אני לא יודעת מה קורה במשך 4 שנים האלה במדינה, איזה החלטות מנהיגים מסוימים מקבלים, איך אני אדע אם אני רוצה לבחור בהם שוב או להחליף אותם? איך אני אדע מי אני רוצה שיעמוד בראש המדינה אם אני לא מתעדכנת על מה אנשים שונים עושים? מי הם, מה הם עושים, במה הם כן משתתפים, במה הם לא משתתפים, איזה החלטות הם כן מקבלים ומה ההשלכות שלהן? אז הרעיון של החדשות בעצם הוא לתת לאזרחים, אם אני מדברת על המטרה התיאורטית, לתת לאזרחים את כל המידע שהם צריכים כדי להיות אזרחים טובים, לדעת מה קורה, להיות מעורבים, להיות מסוגלים לקבל החלטה.
אז למה חשוב שילדים וילדות יהיו מעורבים? כי מה, אנחנו מאמנים פה איזה שריר מגיל צעיר?
כן.
ממש ככה?
ממש ככה. ממש ככה. אם את רגילה, אם את מגיל צעיר מבינה שמשהו הוא חשוב, ושחשוב להבין אותו, אז בגיל יותר מאוחר, את תקחי בחשבון שזה משהו שהוא חשוב.
כן, ואני אמשיך לרצות להתעדכן בו באופן אקטיבי. אפשר לא לדבר... רק אחכה שזה יגיע
בדיוק,
אליי.
בדיוק, את יכולה גם לדבר במובנים של ערכים. זה כמו שערכים את רוצה לטפח בילדים מגיל צעיר, כי את לא יכולה לבוא לילד בן 16, או אפילו ילד בן 10 ולהגיד לו, נכון, עד היום לא דיברנו על זה שאתה צריך לתת כבוד למבוגרים, אבל תדע לך שזה מאוד חשוב.
ואז הוא אמור פתאום לשנות את כל...
את כל התפיסת עולם שלו, ולהתייחס למבוגרים בצורה מאוד מכבדת.
נכון. וכמובן שיש לזה, הרי דרכי ביטוי פרקטיות, זה בא לידי ביטוי, הערכים שאנחנו מקנים ומקנות לילדים שלנו, זה לא רק ערך באיזושהי רמה מאוד תיאורטית, יש לזה ביטוי ביומיום.
נכון.
ולכן התרגול כאן באמת חשוב.
אז גם לתרגל, גם להבין שחדשות זה משהו שהוא חשוב, והוא חשוב גם לילדים, ולהבין, עזבי חדשות באופן ספציפי, כז'אנר, להבין מה קורה במדינה שלך, להבין מה קורה סביבך, זה משהו שהוא חשוב.
כן.
זה משהו שצריך לתרגל מגיל צעיר. להיות אכפתי כלפי מה שקורה. אני לא מדברת בכך פוליטיקה, אני לא חושבת שחייבים להושיב ילד מגיל צעיר על פוליטיקה, אבל חדשות זה הרבה יותר מזה.
נכון. זה בכלל, כמו שאת אומרת, מה שקורה סביבנו.
כן, אז להבין מה שקורה סביבנו, ולהבין שהילדים האלה, כשהם יגדלו, בסופו של דבר, הם יהיו האזרחים פה במדינה. והם צריכים להיות, לרצות לדעת מה קורה פה, לרצות לדעת... להתעניין בזה, לרצות...
ולבחור ולקבל החלטות מתוך הידיעה וההבנה הזו.
מתוך ידע, מתוך ידע, לא מתוך כל מיני דברים אחרים. וגם לרצות להיות מעורבים, זה גם לא מזיק. לרצות להיות מעורבים, אם זה בארגונים חברתיים, אם זה באמת, לרצות לתרום למדינה שלך.
כל השיחה בינינו עכשיו עשתה את הקפיצה מאוד מהר מלדעת ללהבין. אני רוצה שאנחנו נדבר על זה, על הקפיצה הזו מלדעת ללהבין. האם ילדים מבינים פוליטיקה? כלומר, או יותר נכון לשאול, באיזו מידה הם מבינים פוליטיקה? מה הם מבינים ממה שהם יודעים? הרי דיברנו על זה כבר בשעה הראשונה, שהם בלאו הכי חשפו לזה. זה יקפוץ להם באיזה אתר שהם גולשים בו וקוראים איזה משהו, או שהן תצפנה מאחורי הקיר כשההורים צופים בחדשות. הרי ילדים וילדות יגיעו לזה. אולי לפעמים איזה התראה בפלאפון, או ששמועה, או ש... בעיקר שיחות של מבוגרים. הם שומעים אותנו מדברים. לא מנה שהחלטתי את עצמי כרגע בקבוצה של מבוגרים. בסדר?
את מבוגרים.
נכון, אבל אני כנראה לא השלמתי עם זה עדיין. וואו, זה הפתיע אותי לרגע, סליחה. אז ילדים וילדות, זה מה שהם מקבלים את המסרים האלה מכל מיני מקומות ומדיומים. אז האם הם מבינים? או מה הם מבינים? כמה הם מבינים? חקרת את זה.
כן. כן, חקרתי את זה יחד עם שותפתי דוקטור דורית אדר שובל, ובאמת ניסינו להבין מה קורה שם עם ילדים ופוליטיקה, ואני אומרת מה קורה שם כי שוב זה מסובך, זה כאילו להגיע למקום פילוסופי, אבל זה לא, כי כמו שאמרת מקודם, ידע, הבנה זה אותו דבר, זה לא לגמרי ברור אם זה אותו דבר.
נכון.
והשאלה היא, כשרוצים להבין ילדים בפוליטיקה, מה אני מחפשת? אני מחפשת, האם הם מבינים תהליכים עמוקים, מה זה משטר דמוקרטי, מה זה דמוקרטיה, מה אלה בחירות? עכשיו שוב, מה הן בחירות? לא רק במובן שלוקחים פתק ושמים בקלפי. זו הבנה מסוג אחד, זו הבנה טכנית, אבל... את התהליך של הבחירות, את מה שעומד מאחוריו.
את הרעיון שזה חשאי, את הרעיון את... שזה כל אחד לכל אחד.
בדיוק, בדיוק. למה, אני יכול, למה רק לבחור בן אדם אחד? שיטת הבחירות בישראל, מה ההבדל בינה? אני עולה פה מדרגה, אבל זה כן משמעותי. האם אנחנו בוחרים ראש ממשלה או בוחרים מפלגה? ומה זה אומר? ואיך עושים את זה? ומה זה מפלגה? כלומר, האם אנחנו הולכים על הבנה... של תהליכים, הבנה של מהי פוליטיקה במובנים היותר עמוקים, או אם אנחנו הולכים על ידע, וידע זה למשל איך מצביעים, שמים פתקים בקלפי, וזה חשאי ואנונימי, שמים פתק אחד, או ידע זה לדעת מי הוא ראש הממשלה.
או לדעת מה התפקיד של ראש הממשלה, מה הוא באמת עושה.
נכון, אבל עכשיו זו שאלה, האם זה ידע או האם זה הבנה, ואיך אני בודקת את הדברים האלה, אני חושבת שזו הסוגיה הכי מורכבת.
בדיוק, זה סופר מורכב.
כן.
אתן צריכות להגדיר מהי הבנה בעצם במחקר הזה.
או מה אנחנו בודקות, האם אנחנו בודקות ידע, או אם אנחנו בודקות הבנה, ומה ההבדלים ביניהם, ואיך בכלל עושים את זה כשמדובר על ילדים, כשאת מדברת על ילדים ופוליטיקה, כשאת באה להורה ומבקשת לדבר עם הילד שלו על נושאים של פוליטיקה, ההורים הרבה פעמים לא רוצים שידברו עם הילדים שלהם על פוליטיקה.
כן.
גם בגלל שמה ילד מבין בפוליטיקה, או גם בגלל איזה רעיונות אנחנו עלולים להכניס לילד הזה לראש, או התפיסה של, במיוחד לפני בחירות, שאם אני מדברת עם ילד על פוליטיקה, אז אני בעצם מנסה לשאוב ממנו מידע על מה העמדות הפוליטיות של ההורים שלו, ואנשים לא תמיד אוהבים את זה.
כשזו בכלל לא המטרה.
כשזו בכלל לא הייתה המטרה.
הורים מודעים לזה שילדים שלהם בלאו הכי חשופים לכל, את יודעת, כותרות והדברים שמתרחשים סביבם? הרי אנחנו כבר בעידן שקצת קשה, קצת קשה לעצום עיניים לזה.
אז שאלה מאוד טובה, הורים זה לא קבוצה אחת. יש כאלה שמודעים ויש כאלה שלא מודעים. גם מודעות, שוב, באיזה רמה, זה מאוד מאוד שונה. אבל הורים כן קשה להם עם הרעיון שידברו עם הילדים שלהם, במיוחד ילדים צעירים, על נושאים פוליטיים, לרוב ההורים זה קשה.
כן.
ולכן כשאנחנו רצינו להבין יותר על הבנה פוליטית או על ידע פוליטי של ילדים, החלטנו שאנחנו מרקחות את העניין, או שאנחנו מנסות למקד את העניין. מה זאת אומרת? אפילו אם את רוצה לבדוק ידע פוליטי. כן. בסדר? לא הבנה עמוקה, ידע. את רוצה לדעת כמה הילד הזה יודע על מה שקורה במדינת ישראל. אז על מה תשאלי אותו? מה אומר שהוא יודע? אם הוא יודע להגיד לי שראש הממשלה הוא בנימין נתניהו, אז יש לו ידע פוליטי?
במידה מסוימת, אבל אני באמת לא יודעת לדרג עד כמה זה, נגיד סתם מאחד עד עשר, אני לא יודעת להגיד אם לדעת את שמו של ראש הממשלה, זה נחשב להרבה או מעט.
ואם הוא לא יודע, בואי ניקח את המצב ההפוך, הילד לא יודע שבנימין נתניהו הוא ראש הממשלה. אז זה אומר שהוא אין לו ידע פוליטי?
בואי נשאל אותו עוד שאלות.
אז זה מה שניסינו להבין. אז ניסינו בעצם...
בחרתן בעיתוי מסוים.
נכון.
העיתוי כאן מעניין.
נכון. כי נגיד ראש ממשלה זה משהו שהוא תקף כל השנה. אבל אם ילד יודע על חוק מסוים בכנסת, שיש לגביו דילמה עכשיו בכנסת, או לא יודע עליו, יש לו ידע, אין לו ידע, איך שופטים? איך שופטים מה חשוב... ועל מה לשאול את הילדים, ולכן באמת בחרנו ביטוי מאוד מסוים, בחרנו לדבר עם ילדים, וללמוד קצת על הידע והבנה הפוליטית שלהם לפני הבחירות.
כי? למה דווקא לפני בחירות?
כי אמרנו שבחירות זה משהו מאוד מאוד דרמטי ומרכזי במדינה.
זה אירוע פוליטי גדול.
בדיוק.
שמתרחש פעם ב...
שלא ניתן להחמיץ אותו, כן, בגדול.
כן.
עכשיו, אם אתה... מה זאת אומרת? עכשיו, אם אתה לא יודע עליו, זה סימן שבאמת אין ידע פוליטי.
כן.
שאתה ממש לא מעורב. אם אתה כן יודע עליו, אז צריך לראות מה אתה יודע.
עכשיו אפשר להעמיק.
ואפשר להתחיל לראות, כן, להעמיק כמה אתה יודע. ולכן דיברנו עם ילדים ממש לפני הבחירות. עכשיו צריך לזכור שילדים, גם הבחירות הן מאוד רלוונטיות להן. להם ולהן. למה הבחירות מאוד רלוונטיות? משתי סיבות עיקריות. בוא נתחיל מהסיבה הפרקטית. איפה מצביעים במדינת ישראל? איפה שמים את הקלפי? בבתי ספר.
כן, נכון.
כל הילדים יודעים שהולכים להיות בחירות, כי הולך להיות להם יום חופש בשבוע הבא.
נכון.
אז אם את מראיינת אותה עוד שבועיים...
זה כבר קשה לפספס את זה. מי שבאמת לא יודע על יום בחירות, זה באמת ילד לא מעורב.
לא מעורב. מישהו שלא שם, אין ילד שלא שמע על הבחירות. אולי הוא לא יודע בדיוק מה קורה שם, זה אנחנו נברר, אבל כולם אמורים לדעת שיש בחירות. בנוסף, בגלל שזה אירוע מאוד דרמטי ומאוד מרכזי, במיוחד בישראל, מדברים על זה המון בבתים.
כן.
רוב הילדים אמורים להיחשף לשיחות בבתים. דרך אגב, שלטים.
כל הרחוב מלא פתאום, כן,
בתעמולה. תעמולה ברדיו, נגיד, תעמולה בתעמולה. שומעים דברים, ולכן התקופה של בחירות זה זמן טוב לבדוק, כי ברור מה זה, מה האירוע
שעליו
אנחנו שואלות.
כן, זה חשוב.
ומה ששאלנו, אם נדבר רגע פרקטי, זה פשוט שאלנו ילדים, האם שמעתם על הבחירות? מה שמעתם על הבחירות?
ואז התחלתם לצלול פנימה.
ואז התחלנו לצלול פנימה ולשאול אותם באופן ספציפי, האם שמעתם על אנשים שקשורים לבחירות? ואם הם אומרים שם של מישהו, אז לשאול אותו רגע, מה שמעת על האיש או האישה הזאת?
כן. אז יש לך דוגמאות לתשובות שקיבלתן. אנחנו תכף נשמע גם בעצם את התוצאות של המחקר, או לפחות את הדברים שנתקלתם בהם בשטח, ואחר כך גם את הניתוחים אם יש. אני רוצה שנעשה הפסקה כדי לדבר על מחזות זמר. טל וייס, מומחה למחזות זמר, כבר איתנו על הקו. היי טל, יש הרבה חדשות להספיק השבוע.
כן, היה שבוע עמוס.
עמוס, כן. אנחנו נתחיל באלק בולדווין, נראה לי, שזה משעשע במיוחד.
תמיד טוב להתחיל באלק בולדווין. בוא נגיד זה ככה. אהבת אותו ב-30 רוק?
אתה תכעס עליי, אבל אני לא ראיתי.
לא, זה בסדר, אז יהיה לך הזדמנות אחרת לראות אותו, אני לא נעלם.
זה הבידוי. פשוט אתה צריך לדאוג להשכלה שלי, אני חובבת מחזות זמר, ואתה צריך לוודא שאני רק הולכת ומעשירה את הידע שלי בתחום.
אין בעיה, אז אלק בולדווין, שחקן תיאטרון, טלוויזיה, ואחד מהמתנגדים הכי חריפים של דונלד טראמפ.
כן.
מי שמכיר אותו בזכות החיקוי המדהים שלו ב-SNL.
Saturday Night Live, התוכנית המפורסמת.
בדיוק. עכשיו, הוא גם כתב ספר שמסכם את השנה הראשונה בנשיאות של דונלד טראמפ, לא באור חיובי, שנקרא You Can't Spell America Without Me, ספר קוריאה, והוא עכשיו לוקח את הספר הזה ומתחיל לאבד אותו לבמה. הוא הולך לעשות מופע יחיד בעקבות החיקוי שלו, כאילו דונלד טראמפ הולך להגיע לברודווי לספר את הסיפור של הכהונה שלו.
החיקוי המוצלח והווירלי.
החיקוי הנהדר הזה, החיקוי הכי טוב בעולם. עכשיו, אז זוכר שאני תמיד אומר לך שבברודווי אין דבר כזה מקורי, ומקורי זה רע. אז זה לא טריק שהוא חשב עליו, אלא כבר עשה את זה לפניו וויל פרל ב-2009. הוא עשה הצגת יחיד קורה שנקראת Your Welcome America, שסיכמה את הנשיאות של ג'ורג' דאבליו בוש. והצגת הזה היה ממש ממש מגניב, עם כל כאילו כמה שנים אנחנו נקבל הצגת יחיד שתגרום לנו לפקוט על מה עשה הנשיא ומה לא עשה הנשיא.
אגב, פוליטיקה, ואיפה משלבים פוליטיקה בחיי היום יום, מיכל?
נכון, נכון.
כן, זה ממש
חוגמה. והאם לוקחים ילדים לצפות במופע הזה של...
נכון, שמחכה את דונלד טראמפ, כן, של אלק בולדווין.
אני מקווה שלא בהצגות שאני אלך אליהם.
כן, כי זה קשוח. טל אומר שזה קשוח לצפות עם ילדים וילדות. אגב, לא תמיד התכנים מתאימים, צריך לראות מה הטקסט, לא תמיד המלל יתאים.
נכון. מוכנה לחדשה השנייה?
כן, כן, זה משוגע. אתה מדבר על אליס קופר?
אליס קופר, אוקיי.
כן.
כוכב אורגן, אני חושב שהוא היה אצלנו בהופעה לא מזמן.
נכון, צריך להגיד, הוא מוכר בעיקר בזכות השיר שלו פויזן.
נכון, ובזכות זה הוא עכשיו, הוא גם תיאטרלי בטירוף, הוא רק מתחום הרוק, בדיוק, מתחום המוזיקה. הוא לוהק לקאסט של ג'יזוס קרייסט סופרסטאר לייב של NBC. עכשיו, זה מצחיק מכמה תלך, אנחנו ניתן לנו לדבר פה על כמה דברים. הראשון זה על המחזמר ג'יזוס קרייסט סופרסטאר.
נכון, שאתה צריך להסביר ולספר עליו.
מחזמר של אנדרו לויד וובר, אופרת רוק מ-1971, שמספרת את סיפור חייו ומותו של ישו, מסביר למה זה פחות הצליח בארץ.
כן. למרות שזה לא מונע מדברים אחרים שמתכתבים עם הנצרות בצורה מאוד מאוד אדוקה להשפיע בארץ, אבל בסדר, או להצליח, סליחה.
כן, כאילו, פחות התחברנו לזה. אצלנו מעלים יותר את יוסף. בדיוק. עכשיו, המחזמר הזה מצטרף לטרנד של מחזות זמר לייב. מילה קטנה על זה, לפני כמה שנים NBC העלו את צלילי המוזיקה לייב, מה זה אומר? זה לא בדיוק צילום, זה לא שלוקחים תיאטרון, כאילו מעלים בו הצגה ומשדרים את זה חי, אלא ממש עושים סאונדסטייג'ים.
מצלמים קולנועית, כן.
בדיוק, מצלמים קולנועית, אבל זה בלי עריכות, כאילו ממש ברגע, כאילו... בזמן אמת ההצגה מצטלמת.
נכון.
לא בזמן היה גריז, היה הרספרי. כל שנה כאילו מתחיל, כל מייג'ר נטוורק לוקחת מחזמר אחד כל שנה ועושה את זה. זה מגניב, יש לזה המון המון מעריצים, וזה
כן,
גם מביא אנשים חדשים.
כן, זה טרנד ממש מדליק.
זה מביא אנשים חדשים לצפות במחזות זמר. אתה יכול להגיע בתור קהל, זה ממש ממש נחמד. ועכשיו הם מעלים את זה. אליס קופר אגב קיבל, אומרים שאין תפקידים קטנים, יש לו כאילו, זהו, הוא משחק את המלך הרוד,
כן.
יש לו שיר קוראה מצחוק, אני אומר לך, זה ממש מעניין אותי לראות את זה עכשיו, וזה יוצא בהמשך השנה.
מעולה, אז בעצם השבוע יצאה ההודעה?
כן, השבוע הודיעו על הדיוק שלו.
עכשיו אתה הולך לספר לי גם על מחזמר שאתה קצת אמביוולנטי לגביו, אתה לא כזה אוהב אותו, אבל אנחנו מדברים לא רק על מה שאנחנו אוהבים, אלא גם על מה הקהל אוהד.
נכון, אז תראי, אז דירה וננסן זה איזשהו תיקון בפינה הזאת שלנו, כי הייתי כבר צריך מתישהו להזכיר אותו, ואיכשהו זה לא יצא.
דיר אבן הנסן, זה השם של המחזמר.
בדיוק, אומנם עלה קצת בצילו של המילטון, אבל עדיין, כאילו, בכל המחזות זמר שיצאו אחרי המילטון, זה ביפר הכי...
מצליח?
זה הכי מצליח. הסיפור הוא סיפור... קודם כל אנחנו מזכירים את זה בכנס של חדשות, כי הוא השבוע חוגג שנה בברודווי.
שזה גם הנקודה הקריטית, לפי מה שהבנתי מהפינות הקודמות איתך, אחרי שנה אפשר לדעת אם הקאסט מתחלף או ממשיכים.
בדיוק, כי השחקן הראשי בדיוק זה הזמן שהוא מתחלף ועוזב, וזה בעצם המבחן הראשון להצגה, לראות אם היא שורדת גם מעבר לקאסט המקורי שלה.
גם בלי הקאסט המקורי, כן.
בדיוק, אז כתבו את זה בן שפס וג'סטין פול, שני כוכבים, זה אפילו לא כוכבים עולים, זה מטאורים בעולם החזות הזמר. עכשיו, הסיפור כזה, יש לנו תלמיד תיכון, וזה מחזמר תיכון, עם חרדות חברתיות, והוא רוצה לשרוד את התיכון. עכשיו, בדרך הוא מנצל טרגדיה שקרתה בבית הספר, תלמיד התאבד, והוא משקר למשפחה שלו על זה שהם היו חברים טובים בעצם, וזה מאוד מוזר למשפחה, כאילו זה שאני חבר וזה.
כדי מה? כדי להתקרב אליהם? או פתאום להיות יותר אינטימי איתם?
כדי לזכות בהערכה של חבריו, כדי לנסות איזשהו חיבור לילד שנורא נורא קשה לו לעשות חברים.
ליצור קשרים, כן.
בדיוק, ופתאום הוא עושה את השקר הזה, והשקר הזה משנה את הסטטוס החברתי שלו בטירוף, כאילו זה... זה מסוג להצגות על שאתה עושה שקר אחד קטן שמוביל לעוד שקר ועוד שקר ועוד שקר ועוד שקר, ובסוף כאילו צריך להתמודד עם הדילמה הזאת של האם כאילו להתוודות או...
ולפרום את כל הקשר שיצרת ואת כל הקשרים אגב שנולדו בעקבות השקר הזה.
זה אגב מה שקשה לי עם המחזמר הזה, כי אני, זה איכשהו דבר מעבר לזה, אבל נורא נורא קשה לי כאילו לסלוח לו בתור דמות.
כן. טוב, אבל אולי הוא גיבור מורכב, טל, זה דווקא טוב שזה לא נגמר תמיד.
הוא גם דמות עגולה, אבל זה לא אומר שאני צריך לאהוב את זה.
נכון, אתה לא חייב לאהוב. זה מסר מורכב, זה מסר מורכב לילדים שבטח יכולים ויכולות להזדהות עם התחושה הזו או עם הרצון לפעמים לשקר שקר כזה, והם לא תמיד מבינים לאן זה הולך להוביל אותם ובאיזה סבכים הם הולכים להיכנס.
אני מסכים. אני אגיד לך, אני אגיד בשבחו של המחזמר, שזה מחזמר מודרני מדהים, הוא כתוב, אנחנו נשמע שיר מתוך המחזמר, אתם תשמעו את זה, וזה כבר מגיע למצב שאתה לא מזהה את המוזיקה, שאת לא תגידי זה מחזמר, זה לא נשמע כמו מחזמר רגיל, יש לו הרבה מאוד מאפיינים של מחזמר מודרני, וזה סוג של לשמוע לאן מחזות זמר הולכים בשנים האחרונות, והמוזיקה שלו מאוד מאוד מעניינת, וזה מסוג המוזיקה, שכן מביאה קהל חדש לתיאטרון, אנחנו אומרים שזה תמיד דבר
תמיד
חיובי.
תמיד טוב, כן.
והמחזמר עצמו, הוא מבחינת הבימוי שלו ומבחינת איך הוא בנוי, הוא חגיגה לעיניים, הוא באמת עשוי טוב. אם אתם בברודווי במקרה ושומעים אותנו, ממליץ בחום, אל תתנו לדעה האישית שלי להרוס לכם.
לא, הצלחת להיות אבל הוגן בביקורת שלך ובסיפור.
אני תמיד הוגן.
אבל יוצאים מזה שמחים בסוף? זה, מה, אני לא, אל תעשה לי ספוילר לסוף.
זהו, בדיוק, את רוצה שיענה על זה בלי לספיילר.
אבל אני, מה, אני אצא מזה מאוד מאוד מדוכדכת? הסוף הוא היום ונורא?
הוא לא מדוכדך בכלל. אני חושב שזה, זה כזה, זה סיפור coming of age, ולא, אתה יוצא ממנו דווקא סבבה.
סיפור התבגרות.
אוקיי, אז בסדר.
טל, נדמה לי שמבין השורות אני יכולה לדלות את הנושא של השבוע הבא, מה ההבדל בין מחזות זמר קלאסיים לבין מודרניים, תחשוב על זה.
רשמתי לפעמים.
טל, תודה רבה לך.
בשמחה.
להתראות. ואנחנו התחלנו לספר על מחקר שערכת ביחד עם קולגה, שאלתן ילדים וילדות מה הם יודעים בעצם על העניין הזה של בחירות. זה היה גם ממש לפני בחירות, העיתוי כאן חשוב, הסברנו את זה, ועכשיו אני רוצה שתספרי לי קצת איזה גילאים בכלל פגשתן, כי זה גם חשוב להבנה ולדעת איך לנתח את הדברים, וגם כמובן על התשובות שקיבלתן.
אוקיי. Okay. אז כן, באמת דוקטור דורית אדר שובל ואני דיברנו עם ילדים ממש לפני הבחירות, ככה בשלושה שבועות שלפני הבחירות ניסינו לראיין כמה שיותר ילדים ולשאול אותם לגבי מה הם יודעים על הבחירות. והילדים שדיברנו איתם הם ילדים מבית ספר יסודי. דיברנו עם ילדים מתחילת בית ספר יסודי, הכיתות הנמוכות א' ב', דיברנו עם ילדים מדלת ומעלה. רצינו גם להשוות בין ילדים יותר צעירים לילדים יותר גדולים, מבחינת מה הם יודעים. חשבנו שאולי ימצאו הבדלים בדברים האלה ובאיך שהם מנסחים את הדברים. ושאלנו אותם באמת שאלות כמו מה זה בחירות, וגם איזה אנשים, האם שמעת על הבחירות ומאיפה שמעת ומה שמעת ואיזה אנשים אתה מכיר וכך הלאה. אבל אולי יהיה יותר מעניין לנו לדבר כרגע על השאלה מה זה בחירות.
מה זה בחירות?
מה בוחרים? מה זה ראש ממשלה, מה זה כנסת, וכך הלאה.
שאלות מעולות.
שאלות מעולות, והן שאלות מעניינות במיוחד, כי שאלנו ילדים מארבע אוכלוסיות שונות בישראל. שאלנו ילדים יהודיים משלוש קבוצות, ילדים יהודיים חילוניים, ילדים יהודיים דתיים, ילדים יהודיים ממוצא אתיופי, ושאלנו ילדים ערביים.
זו הקבוצה הרביעית.
זו הקבוצה הרביעית. וניסינו לראות ככה מה הם אומרים. ואני אתחיל דווקא מהאנקדוטה של נגיד מהי כנסת, שהרבה ילדים, בעיקר הילדים הצעירים, חשבו שכנסת זה כמו בית כנסת, או כנסייה, אם אנחנו מדברים על ילדים נוצרים.
כי המילה מזכירה להם.
הם לא ידעו מה זה כנסת, והכי קרוב זה בית כנסת או כנסייה, מאוד מאוד מעניין הטעות הזאת, ומראה משהו על היכרות עם בית מחוקקים של מדינת ישראל, שזה משהו שהוא גם מעניין. ושוב, לאור העובדה שאמרנו מקודם, לפני השיר והפינה, שבעצם חשוב שילדים יודעים על הבחירות, אבל השאלה אם הם יודעים מה בוחרים. אז הם לא בהכרח יודעים מה, כשאומרים בוחרים כנסת, אז אולי הם חושבים שבוחרים בית כנסת חדש, אני לא יודעת.
אולי הם חושבים שבוחרים אנשים אבל, ולא את הרכב בית הכנסת, את היושבים בבית הכנסת.
נכון, ואז באמת היה יותר קל לדבר על בוחרים ראש ממשלה, רוב הילדים ידעו לענות על זה ללא קשר לגיל.
כן.
ואז שאלנו אותם, אוקיי, מה זה ראש ממשלה, ומה התפקיד שלו, מה הוא נועד לעשות? ואם אני מסכמת ככה את רוב התשובות, מה שמצטייר שראש ממשלה זה כמו סופרמן. כי מהבחינה שהוא אדם חזק, שהתפקיד שלו זה להגן עלינו, הוא עושה סדר.
לשמור על הביטחון.
לשמור על הביטחון, אבל לא רק להגן עלינו מצרות. אפרופו ביטחון, הוא גם מחליט, ממש ציטוט של ילד שאומר, הוא זה שמחליט, למשל, אם יש מלחמה, הוא מחליט מה עושים במלחמה.
וואו, זה באמת סופרמן.
ברמה, כן, ממש סופרמן. הוא יחליט איך נלחמים, הוא יחליט מתי נלחמים. שוב, זה נכון, אבל, אבל השאלה, יש פה גם עניין דקויות. הוא יעשה סדר, הוא ישמור על
צדק. ידאג לצדק גם קיבלתם.
ידאג לצדק.
כן.
הוא יחליט מי צודק.
מונח ענק כזה, סופר רחב, שצדק, את יודעת.
כן?
לא נראה לי שיש אנשים שיכולים להגיע לקונצנזוס לגבי ההגדרה של זה.
אבל הראש ממשלה יכול, והוא יעשה את זה. ואם צריך, נגיד, אם יש איזשהו בלבול, או יש איזשהו ריב, אז ראש הממשלה הוא זה שיבוא ויעשה פה סדר בעניינים. כלומר, הוא מין סופרמן סלש שופט סלש
שלוש הרשויות כולן
שלוש
יחד.
שלוש הרשויות כולן יחד, פלוס הצבא.
פלוס, בדיוק, פלוס הצבא עם החלק הזה ברשות המבצעת. אלה תשובות שקיבלתן גם מילדים צעירים בבית ספר יסודי, וגם מילדים יותר מבוגרים, כיתות ו'.
כן,
זה היה דמיון בעניין הזה של סופרמן?
כן ולא. רמת ההפשטה היא כמובן שונה. ילדים יותר גדולים לקראת סוף בית ספר יסודי יכלו בדרך כלל לדבר על זה בצורה יותר מורכבת.
כן.
וכשאמורים לדבר על קבלת החלטות ויודעים שהוא לא פועל לבד, זאת אומרת, אולי ילדים בסוף בית ספר יסודי יותר בכיוון של קבוצה של גיבורי על ולא סופרמן אחד בודד.
כן. יפה.
שמחליט.
יפה. נכון. שלפחות זו קבוצה.
כן, לא שוברו, כן, שיש...
מתארים כאן דברים מטרוגנים.
כן, הם יודעים לדבר על מונחים של ממשלה, הם יודעים לדבר על מונחים של כנסת, שהוא, ודברים כאלה. ילדים, שוב, לא כולם, זו הכללה מאוד גסה.
ודאי.
140 ילדים אז, היו במחקר, אז חלק ענו בצורות שונות.
ודאי, ודאי. אנחנו תכף נשוב לזה, כי אתן גם הלכתן והעמקתן את השאלה לגבי מי ראוי או יכול או מתאים להיות ראש ממשלה.
נכון.
ואנחנו תכף נדבר גם על זה. אני רוצה שנצרף על השיחה שלנו את דוקטור קרני לוטן מרקוס מבית ספר לקיימות במרכז הבינתחומי בהרצליה, חוקרת מערכות לגידול מזון. קרני, את ממשיכה להתפעל מהרדוף, ואנחנו נכון. הולכות לדבר על זה גם הפעם.
נכון.
אז תספר.
כן. כן, אני בשבועות האחרונים, לא נגזים, הייתי פעמיים בהרדוף. עכשיו, הביקורים היו על רקע מקצועי, אבל את יודעת, אני התחלתי קצת לחשוד בעצמי, שאני נהנית יותר מדי.
מחפשת סיבה.
כי אחרי הביקור השני שלי שם, אני ממש התחלתי לחפש תירוץ למה אני חייבת להגיע לביקור נוסף, ואת עוד מה תביני למה. בהרדוף, הם פועלים לפי העקרונות של החקלאות הביודינמית,
כן.
שהבסיס שלה זה עבודה עם כוחות הטבע ולא נגדם.
נכון.
עכשיו, דיברנו על זה קצת בפינה הקודמת, וראינו מה קורה שהולכים ראש בראש נגד כוחות הטבע, זוכרת?
כן.
דיברנו על מחלת הפרה
המשוגעת.
אז הפרה המשוגעת תקפה פרות בבריטניה בשנות ה-80, והמקור שלה בפרקטיקה, בוא נגיד, חסכונית, להכיל פרות צמחוניות בשאריות של פרות וכבשים.
והיא לא התפרצה איפה שלא עשו את זה, כשלא השתמשו בפרקטיקה הזאת, שגם היו כאלה חוות, סליחה, רפתות בבריטניה.
נכון, חקלאים ביודינמיים בבריטניה, והם לא נכנעו לעניין הכלכלי הצער, ולמרות שיותר זול לתת לפרות כמובן חלקי בקר וצון שנותרו מהשחיטה, אז הביודינמיות בבריטניה המשיכו לתת להם מזון מהצומח. עכשיו, אנחנו הזכרנו גם בפינה הקודמת שמאז יש חקיקה נרחבת, שלא מתירה לפרות לאכול פרות או כבשים, אבל ספוילר קטן, ואני לא ארחיב, רק ספוילר קטן.
כן.
לפי טיוטת תקנות חדשות, כמובן גם לפי הישנות, אבל גם לפי החדשות שעדיין לא נכנסו לתוקף בישראל, מותר לתת לעגלות לאכול פרש של עופות, שזה ביטוי יפה לקקי של תרנגולות. אבל לא נרחיב עכשיו.
אוקיי, אנחנו לא נרחיב, וגם אולי בהזדמנות כשכן נרחיב, תסבירי לי איך זה משפיע, אם בכלל המדע יודע, או החקלאים בשטח יודעים.
100%, זאת תיבת פנדורה מורכבת, ונקדם
כן, להביא. מצוין. עכשיו, יחסי הכלכלה החקלאות האלה ממשיכים לצוץ ולצוף בעצם כל הזמן. החקלאים פוגשים את היחס הזה בין מה כלכלי, מה זול, מה יעיל, לבין מה מייצר תוצרת טובה יותר או לאורך טווח יותר טובה. וזה פוגש אותנו גם בגידולים, לא רק עם חיות ובעלי חיים.
נכון. ומה שהיה נחמד לראות בהרדוף, זה שגם היום בחקלאות הם לא נכנעים לעניין הכלכלי הצער. עכשיו, בוא רגע נעשה סדר. אוקיי, יותר קל וזול לגדל גידול אחד על 100 דונם, מאשר לדוגמה 60 סוגים של ירקות אורגניים עונתיים, כמו בהרדוף. נכון? כן. זה די ברור.
זה נקרא מונוקולטורה.
הגידול האחד על 100 דונם.
כן.
כן. עכשיו, בגן הירק בהרדוף, עכשיו, גן ירק, אתה יודע, זה נשמע כאילו שתי ארוגות בחצר, אבל רגע, בוא נזכור, זה יותר מ-100 דונם של ירקות.
כן.
אז פגשתי שם את ארז סרלין. עכשיו, ארז מיישם הלכה למעשה בהרדוף חקלאות אחרת. עכשיו, קודם כל, הוא כמובן לא משתמש בחומרי הדברה, לא כימיים ולא אורגניים. עכשיו, מה שעוד נחמד, זה שיש להם בהרדוף כברות דבורים אין-האוס. עכשיו, בניגוד לחקלאים אחרים, שהם סוחרים דבורים לעונת האבקה, עכשיו, זה יוצר המון בעיות.
כלומר, הם סוחרים כברת שפשוט ניידת?
נכון, כברת ניידת שמגיעה לעונה, ובשביל שהדבורים יעשו את העבודה שלהם.
וזה בעייתי, את אומרת. עדיף שהכברת תהיה נייכת אין-האוס, בתוך השטח.
כן, יש המון המון בעיות עם זה, אבל גם לא נספיק לדבר על זה הפעם. אבל בהרדוף...
קרני, תרשמי לך בצד נקודות לבינות הבאות, אני פה לא מספיקה.
טוב, אבל מה שעוד נחמד, תקשיבי, זה שערב, וזה ישמח את הטבעונים הדבוראים, ערב מתעקש גם לא לקחת לדבורים את הדבש שהן מייצרות, שהוא בעצם מזון עבורה מחודשי החורף, עד שאין פריחה, ושקר מדי לעוף לחפש טוף.
כן, כן. אז הוא לא לוקח להן אותו.
נכון, עכשיו באמת זה רק טיפה מתוך תפיסה רחבה של ארץ ושל החקלאות הביודינמית. עכשיו, את יודעת, הרבה פעמים אומרים לי שכל העניין האורגני הזה זה לא פייר. כי בסוף תוצרת אורגנית אין מה לעשות יקרה יותר, ואומרים לי מה, זה רק מי שיכול להרשות לעצמו נהנה. אבל אם תסתכלי על גן הירק בהרדוף, בעצם מי שמשלם על התוצרת הזאת של גן הירק, תכף תראי שמאפשר לחברה בישראל לקבל הרבה מאוד תועלות.
כן.
יש כמובן את התועלות הברורות והמיידיות.
בריאות.
נכון, בריאות של האדם, אין כימיה בשדה בכלל, לא דשן כימי, לא חומרי הדברה כימיים, אדמה בריאה.
בהרדוף הם גם לא מדשנים אפילו לא באורגני, נכון? סליחה, מדבירים.
לא מדבירים אפילו לא באורגני, כן. הם מדשנים כמובן.
כן, כן,
כן. עכשיו, אני לא אדבר על כל העניינים האלה היום, כי לגן הירק בהרדוף יש ערך הרבה יותר גבוה, משמירה על הבריאות והסביבה, ואנחנו יודעים שזה לא מבוטל, שמירה על הבריאות והסביבה.
ודאי. אבל את תדברי על נקודה מעניינת, על ההעסקה של אנשים עם צרכים מיוחדים.
עכשיו, זה העסקה, זה נשמע, זה הרבה יותר מהעסקה. לפני זה יש, ותכף תביני למה זה הרבה יותר מהעסקה. יש ביטוי נורא נחמד, אבל המשמעות שלו ממש לא נחמדה, נימבי. כאילו נימבי זה נשמע כזה חביב, נכון? אבל נימבי, המשמעות של זה, זה not in my backyard.
כן.
וכולם אוהבים לדבר על עזרה, על אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים, וברור לכולם שצריך מרכזים שיקומיים, אבל מה, לא ליד הבית שלי, נכון? זה הנימבי, not in my backyard. עכשיו, בהרדוף מתגוררים 600 תושבים, עכשיו שימי לב, 150 מתוכם גרים אנשים עם צרכים מיוחדים. עכשיו, עוד רגע תראי איך זה קשור לגן הירק.
וואו, זה הרבה מאוד.
זה המון, זה חמישית.
מהאוכלוסייה בהרדוף.
נכון. אז ככה, אז יש שלושה מרכזים לאנשים מצרכים מיוחדים בהרדוף. יש את בית אלישה, הוא קם ב-95, זה בית לחיים. אנשים גרים, מבוגרים עם לקויות שונות, חלקן לקויות קשות.
כן.
יש פנימיה טיפולית בית טוביה, היא הוקמה בשנת 93, והיא בית לילדים ונוער מכל הארץ, ילדים שהוצאו מהבית שלהם, ויש מרכז שיקומי חירם, הוא הוקם ב-2001, וזה אנשים שחווים משבר או קושי נפשי. Mm-hmm. עכשיו, זה לא רק העסקה של אנשים עם צרכים מיוחדים, האוכלוסיות האלה מתגוררות בהרדוף.
הן משולבות טוב. לחלוטין בתוך האוכלוסייה במרכאות רגילה.
ככל שאפשר.
כן.
עכשיו, הן עובדות גם בגן הירק, וזה גם חלק מתפיסה שיקומית וטיפולית מאוד מעניינת. עכשיו, אני לא, באמת לא בטוחה שהרבה קהילות קטנות כמו הרדוף היו מאפשרות למצב כזה שחמישית מהאוכלוסייה עם צרכים מיוחדים. כן. עכשיו, מעבר לזה, הוא משמש גם למטרות חינוכיות, והייתי שם, וזה כל כך, כל כך כיף לראות ילדים בכיתה ד', יש כיתה ד' רגילה, ויש כיתה ד' של חינוך מיוחד, עובדים פעם בשבוע בשדה, וגם כאן זה מגיע מתוך איזו תפיסה חינוכית של חשיבות של עבודת השדה עבור הילדים, וכאן יש באמת פילוסופיה, גם היא מאוד מאוד רחבה.
איזה כיף.
אז עכשיו אני אשאל אותך, כמה שווה לחברה במדינת ישראל, גן הירק בהרדוף?
נכון, את צודקת, יש פה תועלות שאנחנו לא רגילים ורגילות להתייחס עליהן במחיר של הירקות והפירות שלנו.
נכון.
גן הירק הזה, אגב, הוא גם בעצם משמש ללמידה, הוא גם יש לו תוצרת שבאמת אפשר למכור אותה, ומסתבר שאם יש לו גם חשיבות איזו אסתטית, אם אני לא טועה.
עכשיו, גן הירק, את יודעת, בסופו של דבר ירקות שגדלים, הוא מאוד מאוד נחמד, זה מאוד מגוון ומאוד יפה, אבל בעבר לגן הירק, כשבאתי להרדוף, יש ביישוב עצמו, בקיבוץ, יש מין אסתטיקה מיוחדת. Mm-hmm. עכשיו, באמת גם בכניסה לגן הירק יש הרבה צמחים ופרחים שהם לא ירקות, וכל זה מתוך באמת פילוסופיה והכרה בחשיבות של צמחים וגנים בתוך סביבת המגורים. עכשיו, אני ניסיתי להבין במה שונה החוויה האסתטית שחוויתי בהרדוף מחוויה אסתטית אחרת של פרחים בסביבה בנויה. עכשיו, דיברתי עם נועם רבין, שהוא אחראי על הגינון בהרדוף, ואז הבנתי. עכשיו, כשאנחנו, מה שנקרא, מסתובבים בעיר, כן. נכון? זה סביבה שדורשת תכנון.
יש ארוגות ואנחנו מאוד יפות.
נכון.
ויהיה תנועה.
נכון. ויש שדרות.
כיכרות.
נכון, ושדרות מוצלות.
נכון.
עכשיו, אני מאוד נהנית מהטבע המתוכנן הזה, שלא תביני. תראה, זה נורא כיף ללכת בשדרה מוצלת ונעימה ביום חם בעיר.
אבל בעיר הכוונה הטבע לא גדל ככה.
נכון.
הוא לא מסודר ככה.
נכון. עכשיו, אנחנו רגילים לראות האסתטיקה המתוכננת הזאת, שפתאום בהרדוף. ואני אומרת, לא הצלחתי בהתחלה לשים את האצבע, עד שדיברתי איתו. אין סדר ברור. עכשיו, נועם הוא בעצם מסדר את האי-סדר הזה. והוא דואג לשתול כל מיני מינים מקומיים, את יודעת, לא מביאים פתאום איזה דקל, שמתאימים לאזור הגלילי. עכשיו, גם הוא לא שותל בסדר, כאילו, לא תמצאי פתאום שתילה כזה בעיגול, או במעוין. עכשיו, הוא מפזר את הצמחים, אבל הוא דואג שהיד המכוונת הזאת תשתול גם פרחים וצמחים שיהיו בגידול לפרפרים, ויאפשרו לדבורים לקבל את הצוף שלהם.
והצוף כמובן מגוון, משום שגם השתילה מגוונת, אז יש כאן, כמובן זה מתאים יותר לחיות כמו דבורים שצריכות למצוא את האוכל שלהן, את הצוף. קרני, טיפ לרקפות, כי הבטחנו שבוע שעבר ולא הספקנו, והחורף הישראלי כנראה לא מתכנן להגיע, אז אולי לא איחרנו אותו מועד, אבל
כן, מה עושים?
נכון, האמת היא שזה זמן מעולה לדבר על רקפות, כי חנוכה, ומחפשים מה להביא למארחים בהדלקת נרות.
נכון, נכון.
אז זו מתנה ממש יפה. בציץ רקפות יכול להחזיק חודשיים, במקור זר פרחים, שהוא מחזיק נגיד גג שבועיים.
כן.
עכשיו, צריך להזכיר שיחס עליי נועם, כי הרקפות שאנחנו קונים הן חד פעמיות, בניגוד לרקפות בר או פקעות שפורחות כל שנה, אבל כן. זו פשרה. קצת הנחיות. רקפת צריכה חלון מואר, mm-hmm. עדיף בלי שמש ישירה, mm-hmm. והשקיה כל יומיים שלושה. עכשיו, יש איזה עניין עם רקפות בחורף הישראלי. לפעמים את מגיעה הביתה, ואת פשוט רואה את העציץ כאילו מתאבד.
השתתחו.
השתתחות, ממש, זה נראה כמו שדה קרב.
זה נראה נורא.
נכון. אז קודם כל, זו לא התאבדות, זה פשוט הדרך של הרקפת לומר שחם לה, והיא צריכה קירור.
כן.
לעזרת הרקפת יש לנו קוביות קרח,
שבלאו הכי אנחנו לא נשתמש בהם בחורף.
נכון, אז פשוט תפזרי קוביות קרח בתוך העציץ, ואת צריכה לדחוף אותם ככה בין העלים, 10 קוביות לעציץ רגיל, ותשמעי, תוך כמה שעות, את תראי את הרקפת קמה לתחייה, זה עובד כמו קסם.
איזה מדליק!
עכשיו, ממצב שהעציץ, כאילו, את אומרת, מפה הוא הולך לפח, אז הוא ממש הופך להיות רענן ושמח, וזה נחמד.
קרני, איזה כיף, איזה טיפ מעולה. הרבה הרבה תודה לך על הפינה המקסימה הזו, ותקחי אותי פעם איתך להרדוף.
תודה, וחג שמח.
חג שמח, דוקטור קרני לוטן מרקוס, מבית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי בהרצליה, חוקרת מערכות לגידול מזון. מיכל, אנחנו נספיק לדבר, לשמחתי, על ההמשך בעצם של, לא יודעת אם זה אותו מחקר או מחקר חדש כבר. אותו מחקר. אתם דיברתם עם ילדים, כמו שאמרנו מקודם, על מי מתאימה או מתאים להיות ראש ממשלה, כדי לחדד את התשובות שלהם, נתתם להם תמונות.
נכון. כדי לחדד את התשובות וכדי לא להיכנס לתחום הפוליטי הזה שהם חושפים, מידע פוליטי חסוי של ההורים, בעצם הצגנו להם תמונות של מועמדים ומועמדות אפקטיביים, שאנחנו המצאנו לתפקיד ראש או ראשת הממשלה. הצגנו להם 8 תמונות, 4 נשים ו4 גברים, כמו הילדים שראיינו שהיו שייכים ל4 קבוצות שונות בחברה הישראלית, גם המועמדים שלנו...
התמונות
ייצגו בעצם
את אותן 4 קבוצות.
כן, יהודים חילוניים, יהודים דתיים, יהודים ממוצא אתיופי וערבים. שוב, גבר ואישה מכל קבוצה.
כן.
ובעצם שאלנו את הילדים, ילדי בית ספר יסודי, מי לדעתם מבין המועמדים האלה מתאים להיות ראש ממשלה.
אז כל ילד ילדה קיבלו 8 תמונות והיו צריכים להצביע.
כן.
כמובן שהתמונות קצת סטריאוטיפיות, כי ערבים לא כולם הולכים עם סממנים, עם כפייה, כן, עם סממנים ערבים.
מאוד סטריאוטיפיות, וגם מאוד אמרנו להם כדי שלא יהיה בלבול. אבל חיפשנו, עשינו לפני זה פריטסט, מחקר מדגים, כדי לוודא שבאמת התמונות מייצגות את מה ש...
את הקבוצה.
זאת אומרת, לא הבאנו באמת תמונה של אישה אתיופית, ולא אישה, אני לא יודעת מה, סודנית או משהו כזה,
כן.
כדי שיהיה ברור שילדים יזהו את עצמם בתוך הקבוצות. או את הקבוצה שלהם, שהמועמד הוא מהקבוצה שלהם. ושאלנו אותם, והם יכלו לבחור אותם ממועמד אחד, מי לדעתם מתאימה להיות ראש ממשלה ולמה? ומי לא מתאים להיות ראש ממשלה ולמה? והמעניין היה שבאמת מהתשובות של הילדים אפשר היה ללמוד הרבה מאוד, אם אני נותנת ככה את השורה התחתונה ואת המסקנה הסופית, הרבה מאוד על יחסי הכוחות בחברה הישראלית ועל הסטריאוטיפים שיש. ובעיניי זה מדהים, או בעינינו זה מדהים, כי זה מראה שכבר ילדים בתחילת בית ספר יסודי, שלפעמים אפילו לא פגשו, היו שם ילדים שמעולם לא פגשו ילד או אדם ממוצא אתיופי, או מעולם לא פגשו מישהו ערבי.
ועדיין לא סימנו אותם.
ועדיין, לא רק לא סימנו אותם, או אמרו שהוא לא מתאים.
אמרו שהם לא מתאימים בגלל ההשתייכות הקבוצתית
שלהם. בגלל ההשתייכות הקבוצתית שלהם, וזה מראה שהסטריאוטיפים האלה קיימים כבר בגיל מאוד מאוד צעיר, והם לא מבוססים בכלל על היכרות אישית.
כן, טוב, בוודאי, זו הכללה.
זו הכללה, אבל לפעמים הכללה באה מהיכרות אישית, והרבה פעמים היא פשוט באה מדברים שהם קלטו, אפרופו ילדים קולטים כל מיני דברים, אם דיברנו על חדשות, אז גם תפיסות פוליטיות, אף אחד לא בא ואמר לו אנחנו נגד קבוצה כזו וכזו בבית, ומצד שני הילד מפנים היטב את המסר, וכשהוא רואה מועמד מקבוצה אחרת, אז הוא אומר שהוא פשוט לא מתאים.
לא נראה לו מתאים.
הכי מדהיג בעיניי, העניין, היחס לנשים בהקשר הזה, נשים נתפסו כלא רלוונטיות, לא בכך כלא מתאימות, אבל כלא רלוונטיות לתפקיד ראש הממשלה. זאת אומרת, והיו ציטוטים ממש של ילדים שהסבירו, כששאלנו אותם למה לא בחרת את המועמדת האישה, כי אישה היא תתאים לטפל בעניינים של נשים, אבל היא לא יכולה לנהל מדינה.
מדינה. גם לגבי המועמדים האתיופיים, או המועמדות האתיופיות שהראיתן בתמונות, היה לכן איזושהי מסקנה מעניינת.
נכון. בדיעבד אמרנו שיכולנו לנבא, המחקר נעשה לפני שהיה את כל מה שנקרא יום מחאת האתיופיים, יכולנו לנבא את העניין הזה, כי מה שראינו שהילדים, רובם פשוט לא התייחסו למועמדים האתיופיים. הם לא תפסו אותם כמתאימים, ולא תפסו אותם כלא מתאימים. אני לא מדברת על הילדים האתיופיים.
כמו שעליהם לנשים, שהם צריכות להתעסק בדברים אחרים.
הם כאילו לא היו רלוונטיים, הם היו שקופים בעיני הילדים, ואני חושבת שאם אנחנו מדברים רגע על מחאת האתיופיים, זו הייתה הטענה, שאנחנו שקופים, לא רואים אותנו.
נכון. זה מחקרים מרתקים. אני רוצה ממש להגיד לך הרבה הרבה תודה שליווית את השידור הזה, את השעתיים, גם בטלוויזיה, גם ברדיו. תודה רבה לך, דוקטור מיכל אלון תירוש, פסיכולוגית חברתית, חוקרת ילדים ומדיה מהמכללה האקדמית עמק ישראל. יש כאן מסר גם לצופים ולצופות ולמאזינים ולמאזינות, הורים, ילדים וכולי, וגם למי שיוצר את החדשות בישראל. תקשיבו לדברים. אני רוצה להודות לענת אורי המפיקה שלה והעורכת של התוכנית, לילד זוהר על הביצוע הטכני, אני גיל מרקוביץ'. תמשיכו להאזין לרשת כאן תרבות. שיהיה לכם יום מצוין.